כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
ערב המהדורה המרכזית, אבל כבד בחסידות חב"ד. רבה של כפר חב"ד, הגאון הרב מרדכי אשכנזי זצ"ל, נפטר היום לאחר שלקה בליבו. הרב אשכנזי היה בדרכו לציונו של אביו זצ"ל בטבריה, שיום פטירתו חל היום. הלווייתו של הרב אשכנזי תצא מחר בשעה 10 בבוקר מבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד לבית העלמין בטבריה. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, מדבר הערב לראשונה מאז חזר להנהגת ש"ס. בפאנל משותף עם חברי הכנסת יעקב ליצמן ומשה גפני, ידבר בעוד מספר דקות אריה דרי בשידור חי, כאן, בהנחיית אבי ממרן. הפריימריז במפלגת העבודה, אין הפתעות גדולות בצמרת. איתן קבל לא הצליח להתברג גבוה והגיע רק למקום העשירי. ובבית היהודי, ההצבעה בפריימריז מתנהלת כסדרה. רבע מהמתפקדים הצביעו עד כה, התוצאות בשעות הלילה המאוחרות. חשש במפלגות החרדיות ממיעוט מצביעים. ביהדות התורה חוששים מאיבוד קולות בחב"ד, ובש"ס חשש מהסקרים, ובקרב הח"כים חוששים משינויים בהרכב הרשימה. אתר כל חי חושף היום, משה כחלון תומך בתחבורה ציבורית בשבת ובנישואין שלא על פי ההלכה. המהדורה המרכזית, העורכת היא אסתי פלד, ישי פופובסקי ומן דיור על הביצוע הטכני, איתכם בצלאל כאן. ערב טוב ושלום רב לכם. הערב אנחנו משדרים את המהדורה המרכזית ממלון כינר גליל, המארח את ועידת מנהלי מוסדות החינוך שעל ידי מרכז איגוד הטאטים בראשות הרב יצחק גולדקנופ. בשעה זו מתחיל כאן באולם סמוך לעמדת השידור שלנו פאנל שעוסק בהיבטים שונים של מערכת החינוך והמערכת הפוליטית, משולב בלא מעט הצהרות פוליטיות ודברים מרתקים שנשמע עוד מעט מיושב ראש ש"ס אריה דרי, יושב ראש אגודת ישראל יעקב ליצמן ויושב ראש דגל התורה משה גפני, ובהנחיית עמיתנו אבי ממרן, מגיש המהדורה המרכזית. ולמעשה זהו האירוע הראשון שיושב ראש ש"ס מדבר בפומבי מאז חזר השבוע להנהגת ש"ס, ועוד מעט, עוד כמה דקות, נשמע את דבריו המלאים יחד עם חברי הכנסת משה גפני ויעקב ליצמן בשידור חי כאן במהדורה המרכזית. אך לפני הכל, לפני שנשמע את הדברים במלואם, מקבץ קצר של פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:08, אנחנו כאמור בשידור חי של המהדורה המרכזית ממלון כינר גליל בצפון. כאן נערך הערב כנס מנהלי מוסדות החינוך במשך 3 ימים שעל ידי מרכז איגוד הטאטים. עוד מעט דקות אחדות, הפאנל בהשתתפות יושב ראש ש"ס אריה דרי, יושב ראש אגודת ישראל יעקב ליצמן ויושב ראש דגל התורה משה גפני בהנחיית אבי ממרן. בואו נתחבר לאולם האירוע, לאולם הוועידה הזו. כעת נושא שם דברים, דברי פתיחה. מנכ״ל איגוד הטאטים ומארגן הוועידה הרב יצחק גולדקנופ.
גם אנשים חרדים, ועדת הערר שיושבת במשרד החינוך מורכבת מאנשים שלהם, רואי החשבון שיצרו לביקורת, שלא יהיו רק מסומנים, שלא ידריכו אותם מה לבקר, שיתנו להם גם רואי חשבון חרדים שהם יבקרו אותנו. הגיע הזמן לעשות תפנית, ובלילה הזה אנחנו יוצאים לא עם קריאה, אלא עם הפגנה. אנחנו מפגינים מול הממשלה הקודמת ומכריזים, זו לא תהיה יותר. אנחנו מחכים שעם ישראל ילכד. כולנו כאן מאוחדים לצאת ולשמוע בכל גדולי ישראל. איש לא יישאר בבית ביום הבחירות. עליכם היה אומר רבי נחמן ברוש, זכרונו לברכה. כל אחד צריך להתחייב להביא 10 קולות, בזה נצליח. חברי הכנסת, זו היה דברי פתיחה. תשמעו עוד מעט כאב של מנהלים, מה שעברו בשנתיים האחרונות. ערב טוב, ואני מכבד עכשיו את אבי ממרן לפתוח את התוכנית.
תודה רבה. תודה רבה וישר כוח. הרב יצחק גולדקנופ, יושב ראש הוועידה, מנכ"ל מרכז איגוד התתים, דברים היוצאים מן הלב, בוודאי שנכנסו ללב. ערב טוב לקהל, לכל ראשי המוסדות, מנהלי המוסדות, וערב טוב לחברי הכנסת, שלוחה דרבנן, נציגי הציבור שנמצאים איתנו כאן, הרב אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, הרב משה גפני, יושב ראש דגל התורה, והרב יעקב ליצמן, אגודת ישראל. אנחנו רוצים הערב הזה לנסות למצות כמה שיותר עניינים, גם שקשורים לחינוך, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שבחירות זה חלק מהחינוך של עם ישראל, הציות לשמוע לגדולי הדור. אני רוצה לפתוח בשאלה ראשונה ברשותך, הרב ליצמן. כשאנחנו מדברים על המושג הזה שנקרא חינוך, עברנו שנתיים קשות, הרב גולדקנופ כבר אמר, האם אנחנו רגועים ובטוחים שבממשלה הבאה יש גוש שבו החרדים יהיו בתוך הממשלה ויצליחו אולי למנוע עוד שנתיים, שלוש של גזרות כמו שעברנו?
ערב טוב. לפני שאני אמר, אני רוצה רק הערה קטנה לרב גולדקנופ, שלא רק כל הגזרות שהזכרת עשו ורוצים לעשות, הם גם רוצים לחסל את איגוד התתים. נכון או לא? אתה יודע אבל אתה יודע שטיפלתי בזה גם בימיים האחרונים.
מי רוצה לחסל את איגוד התתים החילוניים?
דווקא כן. כן. אז קודם כל בואו נבהיר את הדברים. אנחנו בדרך כלל לא מתערבים מה שקורה אף מפלגות, מפלגות אחרות. דבר אחד ברור, ואני רוצה להבהיר את זה בפתיחה כאן, שלא יבינו טוב או לא טוב, לא משנה כרגע. הנציגות החרדית תלויה אחת בשנייה. תלוי יהדות התורה ביחד עם ש"ס. ש"ס חזקה זה יהדות התורה חזקה. יהדות התורה חזקה זה ש"ס חזקה. אנחנו חייבים לעבור את הנציגות שהיה לנו בקדנציה הקודמת. ואף אחד לא מתפשר, ואף אחד לא חושב, לא נרגע מזה. נניח שסקרים שלנו דווקא טובים, אחרים פחות טובים, זה לגמרי לא מסמך אותנו. אנחנו צריכים נציגות. אני חייב להגיד שעבדנו בחודשים האחרונים ברמוניה ביחד מצוין, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם בקדנציה הבאה ביחד חזקה. עכשיו לגבי קואליציה, לא קואליציה, אנחנו לא יודעים מה שיהיה כאן. היה פעם מישהו אמר שהכל פתוח, אני לא יודע מה להגיד הכל פתוח, בדרך כלל אנחנו הרי מהדברים הסוג האלו, הכל שואלים את רבנים, מועצת גדולי התורה, חכמי התורה, אבל דבר אחד ברור, אנחנו נלך ביחד, ואני בטוח אם הציבור יבין שחיזוק הכוחות שלנו ימנע אסונות, מה שהיה בשנתיים האחרונות, אז בהחלט, אז יש סיכוי שאנחנו נשפר גם כלכלי, גם רוחני וגם חוקתי כל מה שהיה בקדנציה הנוכחית.
אנחנו עוד נחזור לסוגיית החינוך. הרב גפני, אתה שומע מה אומר הרב ליצמן, שש"ס חזקה, יהדות התורה חזקה וההפך. חודש, חודש וחצי, אתם בדממה מוחלטת בעניין הזה.
טוב, קודם ערב טוב לכולם, ערב טוב לחבריי בפאנל. אני מסכים עם הרב ליצמן לחלוטין, לנציגות חזקה גם של ש"ס וגם של יהדות התורה. היא כורח המציאות אחרי מה שעברנו שנה ועשרה חודשים, אין בכלל ספק בעניין. אנחנו מקווים שלא נרד מהמספר המנדטים שהיה לנו בכנסת הקודמת, אולי אפילו נעלה. לא אכפת לי החלוקה, לא אכפת לי שיותר יהדות התורה ופחות ש"ס, או איך שאתם רוצים, אבל שיהיה נציגות.
תגיד גם את האו.
או ההפך. מה, לא אמרתי?
לא, בשביל האיזון רק.
אני רוצה להביע את עמדתי בעניין הזה של החינוך והשקט. לא אוהב את המילה הזאת, השקט. קודם כל, אנחנו חונכנו על העניין הזה, אני הולך להגיד.
יש שקט בקהל גם.
החינוך שאנחנו חונכנו עליו, וחונכנו על פיו, זה הציות לגדולי התורה. זה הבסיס, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים הציבוריים, בוודאי בחיים הציבוריים ששם אין קיום למפלגות החרדיות, ללא זה שמועצת גדולי התורה היא שמכתיבה את דרכם של הנציגים. אין מציאות אחרת. גם אם תצא בת קול משמיים ותגיד שצריך לעשות א', ומועצת גדולי התורה אומרת ב', עושים ב'. כבר ניתנה תורה, כבר נאמר הדבר הזה, כבר ניתנה תורה, ועשית ככל אשר ירוך, וצריך לעשות את המציאות הזאת שבה צריך לעשות את מה שגדולי התורה אומרים, את מה שאומרת מועצת גדולי התורה. עכשיו גם אי אפשר לבוא ולקחת ויגידו, רגע, אבל אני מסתמך על איזה רב אחר. יש את הממסד הרוחני של היהדות החרדית. הממסד הרוחני של היהדות החרדית זה מועצת גדולי התורה. יש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, יש מועצת גדולי התורה של דגל התורה, יש מועצת חכמי התורה של ש"ס. הם מכוונים את דרכם של המפלגות. לאחרונה גם היו ישיבות שהיו משותפות לאגודת ישראל ודגל התורה, ישיבות של מועצות גדולי התורה, והייתה גם ישיבה, היה אפילו גם תיאום בין מועצות, שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה. וכל מי שלא עושה את זה, עושה דבר שפוגע בנו בכולנו, לא רק במספר המנדטים, אלא פוגע בכולנו בחינוך שאנחנו מחנכים את עצמנו ואת הילדים שלנו. זה דבר שלא יכול להיות. ולכן עמדתי, מבלי שאני נכנס לעניין, אם עוברים את אחוז החסימה או לא עוברים את אחוז החסימה, קודם הדבר שאני אומר לילדים שלי, שומעים למה שאומרת מועצת גדולי התורה. אני לא רוצה לחזור לעניין הזה. מה שאני לא אוהב בכל העניין, זה שבאים כל מיני עסקנים ואומרים, קיבלו מי שפורש, קיבלו אותו אצל אחד מגדולי התורה ושומרי אסף נתנו להיכנס. מה זה שומרי אסף נתנו להיכנס? קיבלו או לא קיבלו? ידעו שיש רשימה או לא ידעו שיש רשימה? מה זה השקט? אני יכול להתערב במה שנעשה בש"ס? אריה דרי יכול להתערב במה שנעשה בדגל התורה או ביהדות התורה? אנחנו מחכים בחיליון...
זה שאתה לא אומר לי זה, כי אני כן יכול?
אני לא מתערב.
לא, לא, אל תתערב. החלק הזה פשוט מרתיח אותי.
הרב גפני, אם מחר...
אני...
מחר, אחרי שכבר הוקמה רשימה, שומרי הסף ייתנו להיכנס או לא?
עם כל הכבוד, אני לא מקבל את האמירה הזאת. זאת אמירה אפיקורסית. זאת אמירה שמי שאומר אותה, הוא איננו אדם חרדי שנשמע לגדולי התורה. אני יכול להגיד לך על שומרי הסף, אני יכול להגיד לך מכאן ועד להודעה חדשה. מה נגיד לילדים שלנו? תהיה איזו הוראה של גדול בתורה, שהוא מגדולי התורה, שאני נשמע לו, שליצמן נשמע לו, שדרי נשמע לו, נגיד לו, זה שומרי הסף. אמר שומרי הסף, אני רוצה להגיד לך, אני נמצא פחות אצל אחרים, אני נמצא יותר אצל גדולי התורה אצלנו. אין דבר כזה של שומרי סף, אין מציאות כזאת. יכולים לעשות שמיניות באוויר. עכשיו, הרב שטיימן קיבל את אלי ישי. הוא קיבל אותו באיזה יום שישי אחד. אני אומר לך בוודאות, לא שהוא לא ידע שהוא יקים רשימה. לא ששומרי הסף, אני לא יודע מי זה שומרי הסף, נניח שזה אני. לא שאני ידעתי שמקימים רשימה. דיברתי עם חברי כנסת משס. דיברתי איתם. שהם הלכו עם אלי ישי כשהם היו בשיעה. הם לא הלכו עם אריה דרי. והם אמרו לי, אנחנו מרגישים נבגדים שלא ידענו שהוא מקים רשימה. ברגע שנודע הדבר הזה, כל המערכת אצלנו, אני לא יכול לדבר בשם הרב ליצמן, אבל כל המערכת אצלנו השתנתה. הרב שטיימן נסע לנחם את חכם שלום כהן, יושב ראש מועצת חכמי התורה. אני אומר לכם, אני לא יודע אם כולם יודעים פה, בשבילו לנסוע לירושלים, יום. זה היה דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינה בריאותית. בלתי אפשרי. ושומרי הסף אמרו לו לא לנסוע. שומרי הסף הכוונה
אז
אליי.
אז יש שומרי הסף.
אני. אמרו לו לא לנסוע.
זה מוטל בספק.
הוא אמר, אני לא מוטל בשום ספק. גם כן, תפסיקו להסתכל ב-SMS'ים האלה. תתחילו לדבר במציאות. הוא אמר, לא בא בחשבון. מזג האוויר, לא יורד גשם ולא זה. אני נוסע, והוא נסע בין היתר למטרה של מה שאמרתי בתחילת דבריי. לחזק את מועצת חכמי התורה, שהיא המחליטה, היא הקובעת בש"ס, וזה הוא נסע. על זה, אני אומר לכם, זה ממש היה במסירות נפש. תפסיקו לדבר על שומרי סף, תפסיקו לדבר על דברים אחרים. מי שקובע זה מועצת חכמי התורה ומועצת גדולי התורה, נקודה. שום דבר אחר לא.
תודה רבה, הרב גפני, על הדברים. הרב אריה, יכול לבוא אדם ולהגיד, יש לי רב משלי. מה הבעיה? זה לא לגיטימי?
כן, ראשית ערב טוב. בהקשר לדברי הקדמה של הרב גולדקנופ, יישר כוח על הדברים החמים, אני רק אומר, כיהודים, אנחנו גם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, אפילו על החצי כוס המלאה שנראית. אנחנו אולי לא מודעים שקרה לנו נס גדול. עוד לא קרה כזה מצב שראש ממשלה מתנדב והולך לבחירות 3 שנים לפני הזמן. כשיש לו ממשלה. כשכל השותפים בקואליציה שלו מתחננים ובוכים, פשוטו כמשמעו, שרוצים להישאר בקואליציה ומוכנים להתחייב, שנה שלמה מינימום, בלי חוקים, בלי בעיות, כל השקטה. וראש ממשלה הולך ביודעין ומפרק. זה סייעתא דשמיא, אני רואה בזה נס גדול, הדבר הזה. וחלק מזה אני חושב שזה גם קרה בגלל השיתוף פעולה שרובו לא פורסם, רוב הדברים שנעשו מאחורי הקלעים של אלה שיושבים פה, שעבדו באמת בהתייעצות עם גדולי וחכמי ישראל, ועבדו בשיתוף פעולה מאוד דיסקרטי ומאוד הדוק, וזה גרם לתוצאה הזו. שכל הגזרות שאמרת שהם התחילו, שהם לא יימשכו והם ייפסקו, ושיש אפשרות סיכוי טוב לשנות אותם. זה אחד. שניים, בקשר למה שאמר אבי, שאל את הרב ליצמן, לגבי אפשרות של קואליציה הבאה, אני רוצה גם להתייחס, אחר כך אני אתייחס לשאלה שלך. תראו, אנחנו לא יודעים מה צופה העתיד, אבל דבר אחד ברור, גם זה חלק מהעניין שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אין ספק שלעומת מה שהיה, המצב שלנו בקואליציה הבאה, מה שנראה בעיניו, הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה. הרי נפל עלינו דבר שאף אחד מאיתנו לא תכנן אותו, מי חלם ומי פילל שתהיה ברית, היום זה נראה הזוי, אבל כולנו זוכרים את התמונות בכנסת של החיבוקים של האחים, שלפיד דיבר על עולם התורה, אתם זוכרים, ובנט, חגיגה שהייתה אותו לילה, ברית של דבר הזוי ביותר, שהברית הזו עלתה לנו מאוד 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 יקר, והשם יעזור שנצליח לתקן את מה שעשו, אבל הברית הזו לא תהיה. אנחנו יודעים את זה היום כבר. לכן האפשרויות נפתחות. מי שרואה את המפה של המפלגות, הסיכויים טובים מאוד, ואנחנו צריכים להשתדל. אני חושב שצריך להמשיך, ואנחנו נעשה את זה, בעזרת השם. התיאום חייב להיות, הגוש הזה חייב לגדול, אבל לעבוד כיחידה אחת. כשאנחנו נעבוד בעזרת השם כיחידה אחת, ואני מתכוון בחודשיים האלה, אנחנו צריכים למצות את שיתוף הפעולה אטום, כמה שאפשר, אם זה בנושא של קלפיות ושל הסעות ושל ועדת קלפי ותעודות זהוי, כל מה שצריך לעשות ביחד כאיש אחד בעניין הזה, לעבוד, למצות את הכל, ובאמת אני אומר את זה לא בשביל הציניות. הגוש צריך לגדול, לשמור על כוחו ולגדול, ולא משנה איפה זה ייפול. העיקר, כיוון שבסוף התוצאה זה לא משנה. התוצאה היא שהחרדים, שהמפלגות החרדיות צריכות להיות בקואליציה, בעמדות כוח, כדי להשפיע ולתקן. וזה לא משנה עכשיו אם פה יהיה מנדט פה יותר או מנדט פה פחות, העיקר שהכוח הזה יהיה מאוחד ויעבוד ביחד בעזרת השם. אז אני לא יודע מה התוצאה הברורה, אבל ברור שהסיכויים הרבה יותר טובים מה שהיה בקואליציה.
מי עדיף, נתניהו או הרצוג?
דקה, שאלת השאלה לפני זה, לא? לא, שלא יחשבו שאני מתחמק.
אנחנו באותה נושא, אנחנו נחזור.
עכשיו, לגבי מה שאלת, תראו, אני שמח ששני חבריי דיברו על זה לפניי, ובאמת יישר כוח על הדברים. תראו, לצערי בתקשורת, ואני שתקתי כל הזמן, זה יצטייר כאילו שיש פה איזשהו סכסוכים של מי בראש או כבוד או דברים כאלה. הרב גפני אמר נקודה, ואני רוצה להביא אותה. המאבק, ולצערי, המאבק לא קל שהיה אצלנו, בתוך התנועה שלנו, הוא לא היה מאבק מי בראש או כיבודים, היה פה... אני חושב שזה מאבק של כל היהדות החרדית על הצביון ועל המסגרת של עולם התורה ושל היהדות החרדית. אנחנו, היהדות הספרדית, להבדיל מיהדות התורה מאגודת ישראל, שנוסדה לפני הרבה מאוד שנים, עוד בחוץ לארץ, על ידי גדולי ישראל, אנחנו לא היינו שם. אין לנו את המסורת הזו של ההנהגה שהייתה. התחלנו לפני 30 שנה, וברוך השם, שבאמת היה לנו סייעתא דשמיא שלנו את מרן, שהוביל את זה, ובתיאום, ביחד בהתחלה עם הראש שיבה, עם הרב שח, ואחר כך לאט לאט, בתיאום, כל השנים עבדנו ביחד, והגענו לאן שהגענו לפתח את העולם התורה הספרדי, שברוך השם צמח בצורה מדהימה, צורה ניסית, פשוטו כמשמעו. אחרי הפטירה של מרן עברנו משבר לא קל. מרן השאיר מועצת חכמי התורה שהלכה איתו 30 שנה, והיו פה בחודשים, בלי לפרט ובלי לפגוע באף אחד, חלילה וחס. מועצות גדולי התורה שמנהלות את היהדות החרדית, זה הבסיס להנהגת היהדות החרדית. אם חלילה וחס הבסיס הזה נזדק אפילו במשהו, אפשר לסגור את כל העניין הזה, ואז יהיה הרבה יותר קשה אפילו ממה שאצל החילונים. כן, ברוך השם, אצלנו כולם מוכשרים, כולנו חכמים, כולנו נבונים. אם אין לנו את הכפיפות המוחלטת, ולא את השאלה מי גדול יותר בתורה ומי פחות גדול בתורה, אלא זאת הנהגה שאנחנו מקבלים את המרות שלה, וזאת המסגרת. אין אצלנו פריימריס, אין אצלנו את הדמוקרטיה ואת כל הדברים האחרים. אם לא נקבל את זה, אין לנו שום דרך לנהל את היהדות החרדית. ולכן הניסיון שנעשה בחודשים האחרונים לצערי, לנסות ולה שעסקנים יבואו ויגידו, אני אחליט מי הגדולי התורה, ובלי לפגוע באף גדול בתורה. זה הרס המוחלט של השקפה התורה ושל ההנהגה של עולם התורה. וההשלכות של זה הן חמורות ביותר. ולכן קרה מה שקרה. זה לא עניין של ניסיונות כאלה או אחרים לתווך או לא לתווך, זה פשוט זה מיותר. מה שיכלנו לעשות ברמה אישית עשינו מעל ומעבר. לכן, על השאלה שלך אבי, אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, זה לא שאלה של לגיטימי או לא. אוי לנו אם נגיע למצב שכל מי שלא נוח לו מהמצב איפה שהוא עומד, יגיד, יש לי גדול בתורה. הרי ברוך השם, יש לנו הרבה גדולי תורה והרבה חכמים, וכל אחד יבחר. ברמה האישית שכל אחד ישאל את הרב שלו, ברמה התנועתית, ההתנהלות של הציבור החרדי, זה הרס, וההשלכות שלו הן מסוכנות ביותר על כולם. כמו שאמרתם כאן, החלשות חלילה וחס של ש"ס או של יהדות התורה, זה לא בעיה תנועתית פנימית שלנו. זה בעיה של כולם, וראינו את זה בשנתיים האחרונות. וזה גם בעיה לא רק של מנדטים, זה בעיה השקפתית של מה האופי ומה הצביון של עולם התורה. אי אפשר היום להפריד בין עולם התורה הספרדי לחסידי או לליטאי. ואם חלילה וחס אחד מהגופים הללו נחלש בהשקפה או בצביון, זה ישפיע על כל המחנה כולו. ואני לא רוצה לפרט יותר.
הרב ליצמן, אתם מדברים על אחדות. נראה, הציבור גם רואה שיש אחדות. למה שלא תתאחדו באמת?
סליחה, דקה, דקה. אני חייב לסיים משפט אחד, כיוון שנאמרו פה שומרי הסף וכל הדברים. אני רוצה לשים את הדברים, שלא יגידו מידי שתיק, יסכים לזה. לי אין שום טענה בקיאו זה על אף אחד. ברוך השם, אני אומר, השיתוף פעולה עם הנציגים שיושבים כאן, ועם הרבנים שלהם, הרבנים שלנו והרבנים שלהם, מושלם, אין לנו טענה על אף אחד. יש לנו הכרת הטוב לכולם, היום הייתי אצל אדמו"ר מגור להודות לו על כל התמיכה, הראש שיבה, הרב שטיינמן, במסירות נפש ביום שאף אחד לא חלם שהוא יגיע, הוא בא ואנחנו יודעים שהמטרה העיקרית הייתה כדי לחזק ולהגיד אלה המנהיגים של הציבור הספרדי ולהם צריך לשמוע. לכן כל הדיבורים שמדברים מיותרים, סתם גורמים לחילול השם ולא יעזור לאף אחד. אנחנו את האחדות הזו, אף אחד לא יזדוק אותה.
הרב ליצמן, ש"ס בסקרים, עוד מעט נחזור לזה, אבל אנחנו רואים את מצבה בסקרים, יכול להיות שזה בגלל פטירת הרב עובדיה או בגלל דברים אחרים, אבל זה הזמן, ברגע שש"ס מציגה רק את הגוש החרדי הגדול שלה, 7-8 מנדטים, להתאחד יחד עם יהדות התורה, אולי זה יכפיל כוח.
אולי יריד גם.
נו, אז אולי שווה לבחון את
זה. אז בוא, צריך לדעת שאחד המאבקים הגדולים שיש לנו בתקופות האחרונות, בבחירות האחרונות, שיש ציבור גדול שנמנע מלבוא לקלפי, הימנעות. הרבה סיבות לזה. יש קנאות ויש עוד סיבות, לא יודע, אולי היה פעם טענות. אגב, אני רוצה להזכיר לציבור כאן שבארץ פורסם בשבוע שעבר שהציבור שהמפלגה שהכי מרוצים ממנו, 95% זה יהדות התורה. 5% לא מרוצים רק. אבל כשבאים לקלפי זה מתחיל סיפור אחר. עכשיו, בעצם שבבחירות הקודמות אנשים הבינו גודל החיות, אז גדל והתמקדנו בעיקר בתוך המפלגה, הבוחרים שלנו, גדל את האחוז. אנחנו צריכים להתמקד גם הפעם, להגדיל, ועוד אפשר הרבה להגדיל, בתוך תוכנו. עכשיו, בתוך כל מפלגה יש ציבור שאם אנחנו נתחבר עם המפלגה השנייה, הן לא יסביעו. חלק יגידו קנאות, הוא לא רוצה את זה, חלק יגידו בגלל מגזרי, הוא רוצה ספרדים, הוא לא רוצה לתת לאשכנזים, יש כל אחד את הדברים שלו. ולכן אנחנו לא רואים את המצב, אני אומר את זה מבחינתי, לא רואה את המצב שאפשר ללכת ביחד. אבל, בהחלט, ואני אומר את זה חד משמעי, השיתוף פעולה צריך להיות ביחד, ולמשל, ואמרתי זה פעם, אני יכול להכריז את זה גם היום, לי לא אכפת לבוא אחרי הבחירות ביחד, למי שיהיה מועמד לראש ממשלה, לדרוש שר אוצר בשביל אריה דרעי, שעשי יהיה יותר גדולה, אין שום בעיה. הנושא החברתי זה של שנינו ביחד, אותו דבר חברתי, אנחנו מדברים כולנו על אותו דבר, אני לא רואה בשביל שום פסול, אני אשמח מאוד, הפוך, אני אדרוש את זה גם כן, אמרתי את זה בעבר, ואני אדרוש גם לבא.
הרב גפני, קדנציה שלמה, תקפת את ראש הממשלה אישית, הוא נושא באחריות, הוא עושה את הגזרות, לפיד ובנט הם רק הסגנים שלו, הוא אחראי. אתם הולכים לשבת איתו אחרי הבחירות, להקים איתו ממשלה.
ראשית, לא תקפתי אותו באופן אישי דווקא. תקפתי אותו, זה נכון?
אוה, תקפת אותו אישית.
אתה עשית סקר, את מי תקפתי יותר, את בנט, או את נתניהו. הציבור שמע, את מי תקפתי יותר. אני לא חוזר משום התקפה לרגע על ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו, אני אמרתי לו את זה כמה פעמים, כאלה גזרות שיש על הציבור החרדי. אני מבין שאתה אומר כל הזמן יש לך את לפיד ויש לך את בנט, תכף אני רוצה לעשות סדר באויבים. אבל אמרתי לו, שקל לא העברת על הציבור החרדי. שקל, הרי יש דבר, אתה ראש ממשלה, יש דבר שאתה לא הולך להסתכסך איתו. אמרתי לו, הם לא ירצו לעזוב אותך בין כה וכה, אבל נניח שאתה חושש מהעניין. אתה יכול להצביע על דבר אחד שעשית בשביל היהדות החרדית, שסבלה כל כך בשנה ו10 חודשים הללו? דבר אחד הוא לא עשה. ההתקפות שלי נגדו היו מוצדקות. היו התקפות שלי נגד יאיר לפיד, שתקפתי אותו רק על הנושא הכלכלי ולא על הנושא החרדי. אנחנו טעינו בזה בפעם הראשונה, ביום הראשון שהוא הופיע, וחזרנו בנו. ואז הוא אמר לי, לפיד אמר לי, אתה באמת לא תתקוף אותי על הנושא החרדי, אבל את החברים שלך אני אשכנע. אמרת לו, נראה. וגם החברים שלנו הפסיקו לתקוף אותו, ואנחנו תרמנו תרומה רבה, זה נאמר פה קודם על ידי חבריי, תרמנו תרומה רבה על זה שאין ממשלה עכשיו. זה נס, כמו שאמר אריה דרעי, אבל תרמנו לזה בגלל שמישהו אחר במקומנו היה מתייאש. אנחנו נמצאים עם ציבור שסובל כל כך. היינו כולנו בתפקידים. לא היה לנו תפקידים, היינו חברי כנסת רגילים, והציבור סבל. לא הלכנו בצדי הדרכים, כמו שיש כאלה שיורדים מגדולתם נוהגים. הלכנו למלחמת אופוזיציה, שאני אומר לך, ואריה דרעי לא ירחיב, וגם אני לא הולך להרחיב, וגם ליצמן לא ירחיב בעניין הזה. אנחנו שלושתנו שיושבים כאן, שעבדנו בתאום מלא, תרמנו להפלת הממשלה הזאת תרומה בלתי רגילה, ותרמנו להורדת כוחו של יאיר לפיד. מה שלא הצלחנו, לא הצלחנו בשונא הכי גדול של היהדות החרדית, בבנט. אתמול שלחתי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה.
עדיין לא הצלחנו.
עדיין לא הצלחנו. כן, לא, הכל מדובר רק עד עכשיו.
לעת אתה.
תכף, כן, אחרי זה אתה תשאל על הלאה, אז אני... שלחתי מכתב ליועץ המשפטי לממשלה. הם ביטלו בקריטריונים עכשיו. אין כולל גמלאים במשרד החינוך. כולל גמלאים, אין שם כסף, אבל כולל גמלאים נוגע לכולם. הם ביטלו את כולל הגמלאים בקריטריון שהם עשו, והם העבירו את זה לאורי אורבך, במשרד לגמלאים, במשרד של האזרחים ותיקים, והם עשו שם מרכזי העשרה, ומי יכול לקבל שם, זה כולל פנסיונר, מי יכול לקבל רק אגודה שיש בתוך עמותה, שיש בתוך התקנון שלה, שהיא מחנכת לציונות. כמה עמותות חרדיות כאלה, אני לא יודע, אבל עכשיו, מי מקבל הרבה כסף? מי שבכולל הזה של הפנסיונרים, לומדים גברים ונשים יחד. בקריטריון, עכשיו, ערב בחירות. אמרתי ליועץ המשפטי לממשלה, המשרד לשירותי דת מוציא עכשיו קריטריון, וזה פורסם, שרבני קהילות יתקבלו על פי המדרג של מי ששירת בצבא או בשירות לאומי. תקנון חדש, לא רופא בבית חולים, שאין תקנון כזה, אין בשום מקצוע תקנון כזה, והם עושים את זה בגלל שהם רוצים להוריד אותנו, להוציא את הציבור החרדי ולתת רק לעצמם. שורה ארוכה של נושאים. שורה ארוכה ששלחתי ליועץ המשפטי, אני מבקש את ההתערבות
שלי. אחרי הדברים האלה אין סיכוי שישבו איתו באותה ממשלה.
רק שנייה, שנייה. אני אומר לך, אין את יאיר לפיד, אמרתי לראש הממשלה עכשיו בימים האחרונים, אין את יאיר לפיד. אין פה משהו שאפשר לבוא ולטעון, אגב, יש שם בקריטריון חדש שראיתי אתמול, שמעלים את ישיבות ההסדר, מעלים לא יודע לכמה כסף שהם יכולים לתת, בקריטריון.
איפה אפשר לעלות עוד?
יש. לא, יאיר לפיד השאיר את המעם אפס.
אולי אפשר לקבל את הכסף דרך
ארגון... אפשר.
ארגון מגדלי הבקר.
אפשר, לא. אני לא נכנס לעניין הזה, בגלל שאני עדיין מדבר על הדברים שבהם אתה רואה על השולחן שאומרים ומתדרים בעניין הזה שזה חוקי. מגדלי הבקר נשיר. הרי בסופו של דבר, לכן נבעלתי כשדיברת על משטרה חרדית, אין משטרה חרדית, אני רוצה להגיד לך, אנחנו נלחמנו, גם במצב הזה, אני רוצה להגיד לכם, למשל, היה קריטריון של נציב שירות המדינה, שאישה שעובדת בשירות המדינה, בעלה אברך, או שעובדת בכנסת, עובדת ברשויות המקומיות, יש לה פריבילגיה, אם הילד חולה, היא מקבלת תוספת מעונות, היא יכולה לצאת מהעבודה כמה שעות קודם, יש חמישה סעיפים שאישה מרוויחה מהעניין הזה. כתב נציב שירות המדינה, כתב קריטריון, שזה רק בתנאי שהבעל עובד. מה הכוונה? אתם בטטים, אתם יודעים לפרש. הכוונה שאברך לא. אני מנהל קרב על העניין הזה כבר חודש וחצי, אני באופוזיציה, לא בקואליציה. היום יצא חוזר, חדש של נציב שירות המדינה, שהוא אומר... שמשרת הורי, אגב, זה שם מאוד יפה, במקום משרתם, הם קראו לזה משרת הורי, שוויון. אז הוא כותב שהבעל צריך לעבוד, או שהוא נמצא בקורס להכשרה מקצועית, או באולפן לעולים חדשים, או לומד בכולל יום שלם. היום, במלחמה שאנחנו ניהלנו, גם במצב הזה, התתים קיבלו גם השנה וגם בשנה שעברה, קיבלו 10 מיליון שקל, לנושא של השילוב של ילדים. יש מתנהלת, ואנחנו לא הלכנו בצדי הדרכים, אנחנו ניהלנו מלחמות כל הזמן, נכון? זה לא התקופה שהיינו בקואליציה, נכון שהגזרות היו נוראות, נכון שאנחנו גרמנו לכך, נס וסיעת הדשמיה אין ויכוח, אבל שאנחנו ניהלנו מלחמה משותפת, גם של יהדות התורה וגם של ש"ס, ניהלנו מלחמה נגד כל מה שנראה, אנחנו יכולים להגיד כמה תרמנו להוריד את זה ששר האוצר שהיה יאיר לפיד, שקרנו ירדה באופן דרמטי, שגולת הכותרת שלו הייתה מע"מ אפס, שניהלנו על זה פיליבסטר. עכשיו אל תחשבו שזה דבר שמי יודע מה, חלקכם היה בחוץ לארץ או חלקכם נסע לחופש, אנחנו באנו ב-8 בבוקר לוועדת הכספים, אנחנו הגענו לשם, אני הייתי צריך להסביר לחבר הכנסת חמד עמאר, עד עכשיו הוא לא יודע, האם קמצא היה זה שאוהב את בעל הבית או בר קמצא?
המארח או האורח?
בדיוק, לא, מי החבר של הבעל הבית? עד עכשיו לא הצלחתי להסביר לו, ישיבה שלמה כמעט לקחנו עם העניין הזה, ומה היה הסוף? הסוף היה שהוא לא הצליח להעביר את זה, כל יום קם כלכלן אחר ותקף אותו, ואמר שהוא לא עזר בזה כלום. אני אומר לכם, שמה שיהיה בעתיד, שזאת הייתה השאלה המרכזית שלך, אנחנו לא הולכים לשבת בקואליציה עם מי שאנחנו אוהבים, או מי שאנחנו הולכים לעשות איתו שיעור, או מי שלומד איתנו בכולל, לא איתם אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לעשות קואליציה, כמו שאמר לי בשעתו הרב שך, זכר צדיק לברכה. אני כמו גנרל רוסי זקן, אני רואה את היעד, אני מתקדם לכיוון היעד. יש קיר מולי, אני לא שובר את הראש בקיר, אני הולך אחורה ומחפש פרצה. אבל כל הזמן אני מסתכל על היעד. היעד שלנו זה לעזור לתתים, לעזור לישיבות, לעזור לכוללים, לעשות את מה שצריך לעשות, שהמדינה תהיה מדינה יהודית, שלא יקרבו ושלא יעשו דברים חמורים. אנחנו רואים את היעד. אם תהיה קואליציה, שהקואליציה הזאת תהיה טובה בשביל היעד שלנו, מצידי זה יכול להיות בנט הרשע. זה לא רלוונטי מבחינתי, אבל מה שצריך לעשות זה מה שצריך לעשות. היות ואני ראיתי בדרך לפה, מישהו אמר לי שמישהו כתב, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני מייצג את דגל התורה, ואני לא אומר, דגל התורה הלכה רק עם הליכוד, רק עם הימין, אנחנו. יש כאלה שמנסים עכשיו לעשות כל מיני שמיניות באוויר על איזה מילים שאני אמרתי. נכון שאנחנו בקדנציה הזאת סבלנו מאוד מהימין, מאוד, אבל שתדעו, אני מייצג את דגל התורה, אנחנו הלכנו רק עם הימין, מעולם אני לא הייתי בקואליציה, לא חתמתי הסכם עם מפלגת העבודה, עם מרץ, עם אף אחד אחר, רק עם הימין.
לא
הלכתי עם ברק? עם ברק הלכנו בלי לקחת תפקידים, רק כדי שהוא לא יעשה את החוק על בחורי ישיבות, וכשהגיע המשכן היה תירוץ ויצאנו החוצה. רק זה ותו לא מידי. ואני אומר גם עכשיו, אנחנו נעשה את מה שטוב לעולם התורה, וכל מי שמוטרד...
ואם טוב לעולם התורה, יצחק הרצוג וציפי
וכל
לבני.
מי שמוטרד,
זה וכל רלוונטי.
רגע, וכל מי שמוטרד, מזה שמישהו מאיתנו ילך לשמאל, או ילך על נושא מדיני, אנחנו שלושתנו יושבים כאן. אנחנו נעשה את הכל בשיתוף פעולה. כל אחד ישאל את רבותיו, ולא תהיה מחלוקת בעניין הזה, ואנחנו נלך...
אבל אם כדי להגיע למטרה...
נשאל את גדולי התורה, יש לנו אסטרטגיה ביהדות התורה, לא יודע מה קבעו בשס. ביהדות התורה יש לנו אסטרטגיה. מה שבעבר לא עשינו, היום אנחנו עושים. אנחנו לא מדברים על אחרי הבחירות, אנחנו עובדים לבחירות.
זה למדתם בשס.
זה למדנו, כן, בסדר. אתה יודע מה?
הרב אריה.
בסדר.
אני עוזר לך.
בסדר. אז אם אני למדתי את זה משס, אז למדתי משס, למדתי הרבה דברים. אז זה אחד מהם, אם זה מה ששס גם החליטה. אנחנו לא מדברים על אחרי הבחירות, אנחנו מדברים רק על בחירות. וכולם יודעים את זה היום. עזרנו לכולם, עבדנו בשביל כולם, אנחנו גם מצפים, עם כל הכבוד, אנחנו מצפים שכולם, כמו שאמר הרב ליצמן, שכולם יבואו להצביע, בגלל שמי שלא בא להצביע, מצביע ליש עתיד.
כולל כל הסיעות השונות, גם כאלה שהתמודדו לרשויות המקומיות.
כולם, כולם.
והתפצלו מדגל התורה.
בוא, אנחנו מדברים באווירה יפה, מה אתה מכניס לי פה עכשיו עצבות?
הרב אריה דרעי, בוא נחזור לשמחה.
כן.
אנחנו מדברים על הקמת ממשלה. הרצוג או נתניהו. הציבור רוצה לדעת מעכשיו איפה מקומך?
אני ברשותכם. כדרכי אני אדבר ישירות. לא אנסה לסתות ולא להסיט את זה לנושאים אחרים. אני מציע, היות וכולם, כולל אותך אבי, גם אתה אפילו כשדרן, כולנו מצווים, יש לנו גדולי תורה, יש לנו חכמי תורה. וגם, אני אומר, עם כל הכבוד, צריך לסמוך על הנציגים שיביאו את הדברים, הרי כולנו יש לנו את אותה מטרה. המטרה היא, וכולנו יודעים את המגבלות שיש בגוש זה או בגוש אחר, זה, תאמינו לי, זה לא תלוי כל כך מראש הממשלה, תלוי מהגוש ומהקואליציה שמתקיימת. ויש הרבה הישגים גדולים מאוד שהשגנו בממשלות רחבות, ויש הרבה מכשלות שקיבלנו בממשלות צרות. אז לכן, אני לא, התמונה היא לא שחור לבן, והתמונה היא לא רק בוז'י או ביבי. זה תלוי, הנה, ביבי היה ראש ממשלה, כן? וראינו את הקואליציה שהייתה איתו, ימנית, מרכז, לא היה שם השמאל, וראינו מה שקיבלנו. היה גם מפלגות דתיות שם. ולכן צריך לראות את ה... כולנו רוצים, אף אחד מאיתנו לא אוהב את השמאל, אף אחד מאיתנו לא רוצה ממשלה עם מרץ, או ממשלה עם, שנתמכת בערבים, ואף אחד לא, לא, כולנו, אבל, חבר'ה, כל זמן שהיינו כחברת בת של הימין, הימין בסוף ראיתם מה שעשה לנו גם, עם כל הכבוד. הימין לקח אותנו כמובן מאליו.
בגלל שערב בחירות הקודמות, שלושת הנציגים בסדר. שיושבים כאן נרדמו, ונתנו לברית הזו לקום לתחייה.
לא, 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 לא.
וכך נוצרה הברית בין לפיד לבנט.
הדבר האחרון שאתה יכול להגיד לנו שאנחנו נרדומים.
זה הולך לחזור בשידור חוזר במוצאי הבחירות הללו, כי עכשיו תוקפים את כולם, ואחר כך צריך להוציא את העיזים.
אתה טועה טעות מוחלטת. אף אחד מאיתנו, סלח לי, זה ברית לא קדושה. זה ברית שקמה במחשכים.
לפני הבחירות.
לפני הבחירות. אף אחד מאיתנו, אף אחד, סליחה, אף אחד מאיתנו לא ציפה להתנהלות, סליחה שאני אומר, הכושלת והלא חכמה של ראש הממשלה אחרי הבחירות שהוא דחה את בנט לפינה. אף אחד מאיתנו לא חשב ששיקולים של אגו או דברים אחרים יגברו על השיקול האמיתי להקים ממשלה. סלח לי, ראש הממשלה כל פעם טען לנו, נלחמתי עד הסוף שהחרדים ייכנסו, אמרת לנו נכון, נלחמת עד טיפת דמנו האחרונה. מדמך לא הוקז אפילו טיפת דם. מה זה משנה? מה? אם הוא היה באמת נלחם איתנו, לא הייתה קמה ממשלה כזאת. היה חוזר לנשיא ומחזיר את המנדט שלו. תאמין לי, ואז בנט היה מתקפל ולא היה הולך עם לפיד. עם כל הכבוד. לכן אני אומר, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב. אנחנו כמוך וכמו כולם יודעים איזה ממשלה יותר נוחה לציבור החרדי, ויודעים איזה מראש הממשלה יותר נוח, מה הציבור רוצה. אבל רבותיי, תזכרו שבסוף אנחנו צריכים להביא תוצאות. אנחנו צריכים, הרי הכי קל לי עכשיו לקום ולציר מה שכאילו, מה שרוב הציבור רוצה, ללכת אחרי העדר, נו אז מה? רבותיי, ומישהו ערב לאחר כך, מישהו יבוא אליי בטענות אחר כך, נו איפה ההישגים? מה קיבלתם?
הרב ליצמן, את כל ההישגים...
המנדטים, עם כל הכבוד, זה לא רק התוצאה, הכל. הדברים הכי גדולים שאנחנו עשינו, היה בארבע מנדטים ובשישה מנדטים. לא המנדטים הם הקובעים, השאלה מה חופש הפעולה שלך, השאלה איפה לוקחים אותך כמובן מאליו. וההישגים הכי גדולים שהבאנו ליהדות החרדית, זה היה בתקופות של הממשלות האחדות לאומית, ואני לא רוצה לספור אותם כאן. כששתי המחנות, היית קטן, אבל הם היו צריכים אותך שניהם ביחד. היית כל הזמן המאזן בתוך הממשלה. אז לכן, זה לא שחור לבן, ואני מציע שאתם תרפו מהעניין הזה, ותשמחו, תנו לנהל את העניין. בוא נתמקד לבחירות. בוא נביא את המרב שאפשר להביא לבחירות הללו. תנו לנו את החופש פעולה, והשם יעזור תנו את התוצאה.
יש הכוח על הדברים. הרב ליצמן, יש מפלגה שלוקחת קרדיט על כל מה שעשית במשרד הבריאות. טיפולי שיניים חינם, תקנות חדשות, סל התרופות.
זה כתוב, הקיית שיניו.
האם אתם במערכת הבחירות הזו תתקפו את יאיר לפיד, ובעצם תיתנו לו לעלות בסקרים?
קודם כל צריך להעיר מה שהוא דיבר עד כאן. המנחה כל הזמן מדבר, או ביבי או בוז'י, יש גם אפשרות ביבי ובוז'י ביחד. אז גם על זה לא דיברתם על זה, ואל תפסלו את זה, תדחו את זה על הסף. גם זה ניתן לעשות. אני לא יודע רוטציות או לא רוטציות, ואני לא יודע מי, ולכן...
יש רוטציה גם עם ליבני, זה רוטציה כפולה.
כן, ואני שומע גם שבנט רוטציה, ואני שומע גם שעוד מישהו רוצה, רבותיי, זה בסדר. גם אנחנו נבקש רוטציה אולי.
אני רציתי באמת להציע לך את זה.
אבל ראש ממשלה הזה אני מוכן לתת לך.
מזל שהרב מוזס לא פה.
לא, יכול להיות שבסוף נחליט שנינו לתת את זה למוזס.
למה אתם פוגעים ברב ניסים זאב?
עכשיו אני רוצה להגיד... טיפולי שיניים סיטי, ואני אספר לכם דבר, אבל לפני כן רוצה להקדים היום מהרדיו מה ששמעתי יאיר לפיד בדרך, שמעתי יאיר לפיד אמר היום ברדיו.
שמה?
הוא אמר לא ככה, הוא אמר מחרים יש לזה, גם ליהדות התורה, גם לשאז, גם לזה, מחר, רק הוא לא. וזה מושחתים, הוא הולך לשיח חוקים נגד השחיתות, נגד הזה. אני רוצה להגיד לכם מה שהיה בוועדת סופים, ואני רוצה להגיד לכם מה שאמרנו לו גם פעם אחת לפני כן. שהוא נבחר, שנכנס למשרד האוצר תוך שבועיים, הוא הביא הטבות לחברת בירה, אלכסנדר.
אבשלות השכם.
כן. והוא זה שייך לעוזר שלו. כן. בתוך שבועיים שהוא היה שר אוצר. אז אם זה לא שחיתות, שיגיד לי מה זה כן שחיתות, זה א', ב', בוועדת סופים, בשלושה שבועות האחרים, אתם יודעים, היה איזה מהפך שם. זה פתאום, שאני באופוזיציה, הייתי צריך להצביע בעד הקואליציה, לעבורות תקציביות. ואופר שלח צעק באמצע, מושחתים על העבורות תקציביות, זה מושחתים. שאלתי את הרפרנט, מתי הוא הכין את העברה? הוא אמר לפני שלושה שבועות. שאלתי לו, מי היה שר האוצר? הוא אמר, יאיר לפיד. אמרתי לו, אופי שלו, זאת אומרת ששר האוצר הוא מושחת. זה מה שהוא יצא מכל זה. אותו מעברה שהוא הכין לפני שהוא עושה, זאת אומרת, כל מה שאתם רואים היום, כל מה על החקירות, כל הדברים האלו שהעבירו כספים, זה היה בתקופה שיאיר לפיד כשר האוצר. ושלכן לא יטיף לנו מוסר על השחיתות. עכשיו לגבי משרד הבריאות, מה שהיה עם השיניים, לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים ש...
השאלה היא האם תתקפו את לפיד כנציגי הציבור החרדי על נושאי דת ומדינה, ובעצם תיתנו לו מקפצה בסקרים, כי זה בדיוק מה שהוא רוצה.
לפיד כרגע עולה, בניגוד מה שציבור חושב, לדעתי, ציבור לפיד עולה בסקרים, אולי
שתי מדעת... כי הוא ממלא אולמות.
רגע, לא, זה הכל שטויות. זה הכל בגללי. זה הסיבה, זו הסיבה היחידה שעולה שמה שאיבד ליברמן הפסיד, ירד ממנו, זה עבר ללפיד. זה מפריע לי בהחלט מאוד, אבל בהחלט איבד ליברמן הרבה יותר טוב לנו גם כן, זה לא ספק אפילו. אבל אני אומר שלא שחשבו שהציבור שכח את המכות שציבור. אנחנו חייבים להדגיש מה שהוא עשה, הוא עשה הכל רע, והיום אנחנו, הציבור יכול לראות שהציבור בהתחלה לא הבין למה אנחנו נהלנו כזה מאבק ביחד עם שס, יציק כהן וגפני, איתי ביחד ועדת ספים, על המעם אפס, שיצאנו מגדרנו, ואפשר להגיד אפילו התבזינו קצת, כי אנחנו בדרך כלל לא עובדים ככה ולא צועקים ולא משתוללים. בכל זאת אנחנו משתדלים להיות יותר מכובדים, אבל עשינו, זהינו אז בזמנו אפשרות של לעשות משבר קולציוני על הנושא הזה. דיברנו את זה בינינו הרבה, לא פעם אחת, ועשינו את הכל, גם בהתחלה הוא הבטיח שזה יהיה עד סוף המושב הקיץ, אחר כך אומר בפגרה, אחר כך אומר בהתחלה, כל פעם משנה, עד בסופו של דבר, איך קוראים לדרוזי הזה?
חמד
עמאר, שהוא לא הביא בקמצה בר קמצה, הוא הבין שזה הוא צריך ללמד אותו לכך, והוא אמר, לא יתמוך במעם אפס. וזה מה שהיה בסוף, שגם את זה הבא. ולכן, להגיד לך שלתקוף לפיד, אני חושב שמצבו לא כל כך טוב, ואם הוא יעלה בזכרים כחלון וזה, אני חושב שיש לו אפשרות בכלל להחזיר, אבל רבותיי, זה הכל דברים צדדיים. העיקר, אנחנו חייבים את עצמנו, ויש אפשרות לקבל קולות מן הציבור, כי יש הרבה בציבור הכללי שלא יודע מה להצביע. ואם הוא רואה שאנחנו היינו סולידים, והיינו בסדר, וסבלנו, ולא הפכנו...
להביא קהל חילוני?
קודם כל, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אגב, היה בעבר גם קהלים, גם על גפני, על המפעל הזה, פרי הגליל, וגם אצלי, משניים היה, בזמנו, היו דברים. אבל מה, אני לא אומר להשקיע, זה עוד סיפור, כמה כסף יש שאפשר להשקיע בתוך הפרסום והסברה, כי אנחנו בסך הכל מוגבלים, והפעם ראשונה שאנחנו במפלגה, ביהדות התורה ביחד, החלטנו שאנחנו לא ניקח שום הלוואות, זה מכניס אותנו, רוצים לשמור את הכסף לפעילות ציבורית יותר ולא לבחירות, ואנחנו רק נשתמש בכסף שנקבל מהממשלה בבחירות.
הרב גפני, אם תהיה יושב ראש ועדת הכספים בקדנציה הבאה, תעביר כספים להתנחלויות?
טוב, קודם כל נתחיל בעניין שמה שהצלחת להרגיז את שלושתנו, שאנחנו נרדמנו באותו לילה, לא נרדמנו, אנחנו היינו במטה באור יהודה, כולנו. הרב דרי היה במטה של שם.
אתמול הייתם בבת ים.
פנה אלינו ביבי, הוא התקשר לליצמן, הוא התקשר אליי. הוא ביקש שלא נתקוף אף מפלגה. אנחנו לא פסלנו אף אחד אז. אף אחד, ולא נרדמנו עם העניין הזה. התברר שהיה הסכם. אגב, הטלפון היחיד שהוא לא עשה נתניהו היה לבנט. שכתוצאה מזה, בנט אומר, אני פחדתי שאני נשאר מחוץ לקואליציה.
והתברר שכבר היה לו הסכם בצנחה.
לא רלוונטי. לא נרדמנו, אם זאת השאלה, זה נעשה וזה נעשה כמו שזה נעשה. אני מאשים את נתניהו, כמו שנאמר פה קודם, אני מאשים את נתניהו, הוא לא עשה גם את החשבון של עצמו, כיוון שראינו את התהליך, התהליך היה מיד, אין זהות אינטרסים מבחינת הנושא המדיני, הנושא הכלכלי, הנושא החברתי, הביטחוני, יושבת במבצע ציבורי.
שבע דקות לפני השעה 8, אנחנו בעיצומו של הפאנל ממלון כינר גליל בצפון, בהשתתפות חברי הכנסת אריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה גפני. אנחנו יוצאים להפסקה קלה של פרסומות, מיד שווים להמשך הפאנל המרתק שמספק הרבה מאוד כותרות. בצוות איתנו, אסתי פלד, ישי פופובסקי, אני בצלאל כאן. מיד שווים להמשך הפאנל במסגרת המהדורה המרכזית כאן, בכל חי.
אני אגיד לך מה שאנחנו...
ערב טוב לכם, עכשיו 8 בדיוק בכל חי, אנחנו בעיצומו של פאנל מיוחד שמשודר עליכם ממלון כינר גליל שבצפון בהשתתפות חברי הכנסת יעקב ליצמן, אריה דרעי ומשה גפני, כאן במסגרת המהדורה המרכזית, שידור מיוחד. אנחנו מתחברים לאולם להמשך הפאנל המרתק הזה בהנחיית אבי ממרן.
אני לא מתכונן לתת תענוג לאף אחד שיהודים... שיהודים דתיים יריבו אחד עם השני, אין לזה שום תועלת, אין לזה שום צורך, אין לזה שום עניין. עם כל הצורך, אני רואה בזה, ברור שזה מכעיס וזה מרתיח, עם כל הכבוד, היהודים שמתיישבים ביהודה ושומרון, ושקיבלו מעל מה שמגיע להם על חשבוננו, זה לא עכשיו הקש שלנו, עם כל הכבוד. אנחנו צריכים עכשיו לדאוג, יש לנו משימה, יש סיכוי טוב מאוד שאחרי הבחירות אנחנו נשב עם הבית היהודי, ונצטרך לעבוד איתם ביחד, ונצטרך להתחלק איתם ביחד, במשרות ובתפקידים וברבנויות, ואני לא רוצה היום לשרוף את כל הקשרים עם כל העצבים והקהל שיש לנו על מה שהיה. רבותיי, אנחנו לא בנו כאן לנהל כאן יחסים, רומן כזה או אחר, בנו לדאוג לציבור שלנו, ולכן אני לא חושב שאנחנו צריכים בכלל ללכת למתקפות. יש לנו מספיק מה לראות, יש לנו מספיק מה לעשות, וככה צריך להיות הדבר הזה. ככה אני רואה. אני מקווה שזה יישמר. כמובן שאם יתקפו אותנו וזה נצטרך לענות, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים ליזום לזה. היום יש לנו את המסר הפשוט ביותר והברור ביותר לראות לציבור. כששאלו כולם, מה יש לנו עם הסיעות החרדיות? מה יש לנו עם זה שיושבים בקואליציה ויש להם תפקידים? מה קיבלנו מזה? היום, אחרי שנה ועשרה חודשים, כולם יודעים את התשובה. הנה, בלי תפקידים, בלי שום דבר. ראיתם מה קרה בשנתיים? למעלה מ-4 מיליארד שקל של קצבאות ילדים הלכו. כן? יוקר המחיה. מה קרה בכוללים? מה קרה בתלמוד התורה, במורות יום, בסמינרים? אני לא מדבר על החוקים שחלקם הצלחנו למנוע, חלקם לא הצלחנו. הבטחת הכנסה, 11,000 אברכים, שזה האברכים הכי חלשים שלנו, הכי חלשים שלנו. והשם ירחם, עבר, כאילו לא קרה שום דבר. יש לכם ספק שאם היינו בקואליציה, זה לא היה קורה עם הבגץ, עם הכל, היינו מוצאים תיקון, ואפשר למצוא תיקונים, אנחנו יודעים איך למצוא תיקונים, אבל לא היה מי לדבר עכשיו בכלל, לא היה מי לדבר. ולכן, זה המסר הפשוט שלנו היום. ואם הציבור לא יבין שהיום כל אחד, וזה דואג לקיום של כל אחד ואחד, בכל הנושאים, זה לא עכשיו דברים סתם שאנחנו אומרים, צביון היהודי של מדינת, לא, זה רבותיי, זה על הקיום של כל בית ובית. אני אומר לכם שהגזרות הכלכליות, כך לעניות דעתי, הן הרבה הרבה יותר קשות מהגזרה של הגיוס. הרבה יותר קשות. הגיוס, אנחנו נמסור נפש על הגיוס. לא ייקחו אף בן תורה שלומד תורה להתגייס. זה לא יהיה, חבל על הזמן. אבל, רבותיי, אנחנו יודעים שאם אין קמח אין תורה. וזה ניסיון שקשה מאוד לעמוד בו. כמה אברכים יכולים לעמוד בניסיון? אני לצערי הרב מסתובב בערי הארץ, בצפון, בדרום, ואני אומר לכם, יש הרבה מאוד אברכים טובים. לא עמדו בניסיון הזה. לא יכלו לעמוד בניסיון. הם נשארו בני תורה הכל, והם הלכו. הם עזבו. הם לא יכלו להתפרנס. אין להם, אין, 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 איך לפרנס את הילדים שלהם. וזאת המלחמה וזאת המאבק. ולכן אני אומר, לא צריך להיכנס לכל ולסתות לסמטאות או דברים אחרים. יש לנו מספיק דרך פשוטה לראות, ואני חושב שהפעם הציבור באמת יבין שכולו, וזה לא משנה, אני אמרתי, היהדות החרדית, זה לא משנה שיצביעו לכאן או לכאן, שיצביעו למפלגות שמחויבות לדעת תורה, שהולכות ועובדות ביחד בשיתוף פעולה. דרך אגב, הרב גפני, הגיע הזמן, אני חושב שנחתום על הסכם עודפים.
צריך דף ועט?
בעזרת השם, כן, נחתום על זה. סיכמנו את זה, נחתום על זה. מה?
הרב ליצמן, יושבים כאן הרבה מאוד מנהלי תלמודי תורה. הרגשה שלהם בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, חוץ מהגזרות וכל החוקים והתקנות ש נגזרו עליהם, זה שהם מרגישים סוג ב' במערכת החינוך על כל פרט ועל כל דבר. עושים להם טובה שמכירים בילדים שלומדים אצלהם, עושים להם טובה שמקבלים את התפסים החוקיים שמגישים, הביקורות שעושים עליהם, הבירוקרטיה שעכשיו החליט משרד החינוך לעשות דווקא לתלמודי התורה, וגם אם תהיו בקואליציה, המושג הזה שנקרא חינוך חרדי שהוא סוג ב'
שוי
ורישוי, הדברים האלה לא הולכים להשתנות כנראה, זה יישאר לנצח.
למה אתה אומר?
כי אין לימודי ליבה, ואין כל מיני זה.
לא, תזוב, קדנציה חדשה, זה כוחות חדשים, זה דברים חדשים. אני אספר לכם שכמה בתקופתי, שהייתי במשרד הבריאות, שינינו, לא גמרנו את הכל, לצערי הופסק באמצע, אבל בהחלט לגבי רישיון, רישיונות למשרד הבריאות, זה לא קל, כי יש הרבה אנשים שבמערכת הבריאות וגם בחינוך שאולי מתעקשים על דברים, חלק מהדברים בצדק אפילו, אבל אני יכול להגיד לכם שדווקא למשל בימים האחרונים טיפלתי כל מיני דברים, גם שם עמותות, גם במוסדות ודברים שאני חושב שלא בצדק, ואני מתכוון לטפל אפילו לפני הבחירות, לקל את הדברים, למשל חשב מלווה שלא בצדק, הפי חוק רשם עמותות, אין לו שום סמכות לחייב חשב מלווה, הבי חוק. אז טענתי להם את זה אתמול, בטלפון. מה אמרו לי? כן, אבל אין שם שום חובה שאנחנו נאשר לו ניהול תקי. זאת אומרת, הם מתנים דברים שעל אף שאין להם סמכות זה בכוח, להכניס זה בכוח, ואתם יודעים מה זה שעות עבודה שרשב מלווה, זה המון כסף, וזה גם לא בסמכות, נצטרך לטפל בזה, או דרך חוק, או דרך נועל, אבל כמובן, אני מתחיל לטפל בזה בשבוע הבא, אבל לא בטוח שאני אוכל לשנות דברים עד אחרי הבחירות. אבל ברור שהבחירות ישנו דברים, אנחנו לא ניתן את כל השתלויות שהיה. אני מרגיש בדיוק מה שמנהלים מרגישים, והם צודקים בהרגשה שלהם. נשתדל לעזור להם. וגם אני חייב להדגיש שגם בתקופה, בשנה ועשרה חודשים שהיינו באופוזיציה, השתדלנו ולא פעם הצלחנו גם לקל ולשנה ולעזור להם.
אני רוצה לשאול עוד שאלה חשובה בנושא הזה.
השאלה הזאת אני לא נשאלתי.
שאנחנו מדברים, אתה רוצה לענות על זה? בבקשה.
בהחלט, בהחלט.
כן, בגלל זה באנו.
עד רבה.
מה, אני באתי בשביל בנט?
אני חושב שאתם, הרב ליצמן עונה גם בשמחה, יש שיתוף פעולה.
א', אני רוצה לשבח את הרב ליצמן. אני רוצה להגיד באמת שהוא עשה עבודה במשרד הבריאות באופן יוצא מן הכלל, ומה שהוא אמר כאן, זה נכון, הוא התחיל בעבודה שנוגעת לתתים, לגבי הרישוי. והנושא הזה הוא נושא שלא מוצא, והוא צריך להיות ממוצא באופן כזה שיפסיקו עם התהליך הזה, איך אתה אמרת, הרב גולדקנופ, להפסיק את הסיפור של הרישיונות. עכשיו, אני לא רוצה להגיד...
לכן יש לי כבר תפקיד, משרד הבריאות.
לא לזה התכוונתי.
לא, אבל אני אומר...
על כל... רגע, אתה ויתרת כבר על שר האוצר לזה?
אני ויתרתי לארץ.
כן, אוקיי. על כל פנים, אני רוצה להגיד לך, אתה הזכרת בשאלה שלך את הנושא של הליבה. אנחנו לא יכולים לדבר יותר מדי על הליבה, אבל אתה יודע, או שהמנהלים כאן יודעים, שהתתים הלכו לחטוף מכה שהיא הייתה מכה נוראה, בעצם בגלל לימודי הליבה, היה יורד התקצוב באופן דרסטי. עכשיו, היינו מעורבים כך או אחרת, עוד יגיע היום שאנחנו גם נוכל לספר דברים, שזה נדחה בכמה שנים.
שלוש שנים.
שנדחה, גם ועד החינוך היה מעורב בזה, גם שי פירון במידה כזאת או אחרת. אני מעדיף לא לדבר יותר מדי בגלל שאין צורך בזה. אבל התוצאות, במבחן התוצאה, גם בתקופות הקשות ביותר, עשינו דברים שהדברים האלה הועילו למנהלי התתים, יש דברים נוספים. מנהלי התתים סובלים סבל בל יתואר. ובגלל שהם לא לומדים ליבה, או בגלל שכל מיני סיבות אחרות, אין דבר כזה. אין דבר כזה במערכת הפוליטית במדינת ישראל. ברגע שיש לך את האפשרות ויש לך את היכולת, והתתים יעמדו על ראש שמחתנו, זה ברור לחלוטין. מה שהתתים ספגו, אנחנו לא נסכים שהם יספגו יותר. נצטרך להגיע לפתרונות. עכשיו, הנושא של הקריטריונים, שעל פי הקריטריונים זה לא חינוך ממלכתי, וזה לא חינוך מוכר שאינו רשמי, קריטריונים אפשר לשנות, קריטריונים אפשר לעשות. כשהיה אמנון דארטוך, היה אחראי על הקריטריונים במשרד המשפטים, אני הייתי בוועדת החוקה, ואני אמרתי שכתוב בתורה, כל הבן הילוד היורת השליחו. אומר התרגום מונקלוס, ככה אמרתי בוועדת החוקה, כל ברדי התיילד ליהודאי. שאלתי מאיפה יש לו סמכות להגיד את זה לתרגום, הרי התורה אמרה כל בן שנולד צריך לזרוק אותו ליור, מי אמר דווקא יהודים. אמרתי שמצרים הייתה מעצמה תרבותית בלתי רגילה, הכי גדולה בעולם. אי אפשר לעשות חוק לא שוויוני. לכן בספר החוקים היה כתוב, כל בן שנולד במצרים זורקים אותו ליאור. בלשכת היועץ המשפטי לממשלה ישב זה שאחראי על הקריטריונים. הוא ידע מה השלטון מתכוון. אז הוא אמר, נכון שעל פי החוק צריך לזרוק כל בן במצרים ליאור. אבל על פי הקריטריונים זורקים רק את היהודים. ככה קבע, אני אמרתי את זה בוועדת החוקה, כשאמנון דארטוך היה. כתב את זה כתב הארץ, הוא כתב את זה נדמה לי בעמוד הראשון בעיתון, אמר רבינו משה גפני אומר, הוא הביא את זה, הוא גם כתב את ההקשר, ביקש תגובה ממשרד המשפטים, אז הם שאלו את דארטוך, מה לענות, ככה היה כתוב בעיתון הארץ, אז היה כתוב תגובת משרד המשפטים על מה שחבר הכנסת גפני אמר, משרד המשפטים איננו מגיב על דברי תורה של הרב גפני, זה ענה דארטוך שיש קצת מנהלי מוסדות שלוקחים אותו עכשיו כדי שהוא ייצג אותם, שאני מוחה על זה, אני חושב שזה דבר חמור,
לוקחים את זה.
לוקחים את חביליו ולוקחים את דארטור, ואני אומר לכם שאם לוקחים אותו...
אני... אחי, אני חולק עליך. מה אתה עקה בכל מקל שיש?
אני מתנגד לזה בגלל שזה מגדל יועצים משפטיים חדשים שאומרים ככה. א', נהיה נחמדים, נקה את החרדים, ואחרי זה, כשכבר לא יהיה לנו פרנסה ויזרקו אותנו מה זה, לוקחים אותנו החרדים.
אוקיי, הרב גפני, יישר כוח על הדברים. יישר כוח על הדברים.
אני אמרתי את דעתי, מה לעשות? יש לי חסינות.
טוב, יישר כוח, יישר כוח. ביקשו ממני לשאול על החרדים עובדים, אבל אמרתי להם שהרב גפני כל הזמן אומר שרוב הציבור החרדי עובד, אתה מייצג
הרי את הרוב. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שאצל החסם סויפר, שהיה שיבת טובי העיר, שעמדו לידו, היו אנשים שעבדו. אדם שמקבל על עצמו את מרות גדולי התורה, והוא קובע איתים לתורה, והוא נושא ונותן באמונה, הוא חלק מאיתנו, שנפסיק לעשות דברים, וזה לא הרוב, הרוב לומדים והכל בסדר. איך הגעת לחרדים העובדים דרך אגב?
אני רואה פה הרבה חרדים עובדים.
בסדר, אז אני לא מייצג אותם?
מצוין.
הנה.
הרב אריה.
כן, אני רוצה להתייחס לנושא של החינוך. צריך לזכור שעיקר הגזרה, או עיקר המגמה שהייתה לשלטון הזה, לא צריכה בידם. מי שזוכר את החלטת הממשלה הראשונית, לבטל תחוק יסודות התקציב, ולבטל את המעמד של החינוך החרדי לחינוך הממלכתי, שזה בחקיקה שהצלחנו להשיג בתשנ"ב, זה היה למעשה המטרה להקים חינוך ממלכתי חרדי, שברוך השם לא צלח. נכון, סבלנו וסבלתם גזרות קשות בדרך הזו, אבל בסך הכל את התוצאה של ביטול החינוך החרדי הטהור האוטונומי, הם לא הצליחו. כמובן שחלק גדול בזכותכם, בזכות המעמד שלכם, בזכות המאבק שלכם, אבל צלחנו את זה ביחד.
יש הכוח, יש הכוח גדול. תודה רבה לחברי הכנסת. שאלה, שניים, שלוש מהקהל, שניים, שלושה מנהלים שרוצים לשאול שאלות נקודתיות. נתחיל עם הרב פינזל.
לא התייחסת לגן הילדים, תדאג, שם נותנים 70%, מבקשים לשלם 100%, ואחרי זה עושים ביקורת ושוללים את הכסף, ותתן החזרה וסוגרים את המוסדות, הם הרגו רשת אחת, רשת שנייה, וככה עוברים אחד לשני והורגים אותו.
נענה על זה, אבל
זה חייב להיגמר.
אחרת יהיה לך בעיות מבית, לי צריך לדאוג לאיגוד הטאטי. לא שומעים אותך.
ערב טוב ליושבי ראש הסיעות החרדיות. הרב גפני, הרב ליצמן, הרב דרי, אני אין לי שאלות, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים. קודם כל אני קצת אשנה מה שתכננתי להגיד בהתחלה, הדיון הזה מבחינתי הוא קצת בעייתי. אחרי שנתיים, נתחיל ככה, לפני שנתיים בחירות קודמות, תמיד אני זוכר שהיה בשטיבלך ככה דיבורים בבוקר, אני הולך להצביע בשבע, אני רוצה להכניס את זה, משתדל שלא להכניס את ההוא. אני הולך ב-12 להכניס את זה ולא להכניס את ההוא. לקראת הבחירות האלה אין דיבורים כאלה. אחרי שאנחנו עברנו שנתיים. אגב, לא נפל עלינו שום דבר, זאת אומרת, שרדנו את זה יפה. עברנו את זה יפה, באו, הציעו חינוך ממלכתי, חינוך כזה, חיידרים ממלכתיים. זה נשאר בקצה של הקצה, של הקצה של השוליים, שאבות מתביישים, מנסים לברוח מהחדורים האלה, אותם בודדים, אשר קורחוניקס שהלכו לאותם ממלכתי חרדי ביוזמתו ובעידודו של אותו שי פירון. לא נפל עלינו שום דבר, שרדנו את השנתיים האלה, אנחנו, יש לנו את ההבטחה של יצחק מפיזארו, אנחנו לא חיים מפיהם, אבל זה לא לוקח את הכרת הטוב הגדולה שיש לנו לנבחרת המובחרת שיושבת כאן. אין לציבור הכללי באף מקום, בארץ ובעולם, נציגי ציבור אמיתיים, שעם כל הצחוקים והביקורת והטענות, אין להם מתחרים. פשוט אין להם מתחרים. בשנתיים האחרונות הם עבדו תחת מתקפה חריפה מבית ומחוץ. לא יודע כמה בדיוק חברי כנסת הם היו, אבל הם היו מיעוט זוהר, שהותקפו בכל דבר שרק היה אפשר, והם עמדו בפרץ בצורה נפלאה. אנחנו כולנו יודעים את כל הדברים האלה, הרי היה אמור להיות לנו קיצוץ אמיתי בתקציב, בגלל שאנחנו לא לומדים ליבה לפי שיטתם, וזה נעצר. 10 מיליון שקל לחינוך לשילוב, שכל אחד קיבל כמעט עוד חודש נוסף, קיבלנו את זה תחת ממשלה עוינת שרמסה כל דבר שרק אפשר. והדיון הזה עכשיו, שאין השלושה צריכים לשבת פה ולזוז על הכיסאות ככה ולענות על כל מיני תשובות, שלספק לסקרנות שלנו, הוא דיון לא מתאים. אנחנו צריכים להכריז להם פה היום, רבותיי, כל מנהל חיידר לאור השנתיים האחרונות. אמנם בעבר הצבענו בלהט בגלל שגדולי ישראל הורו לנו, ואנחנו גם נצביע הלאה בכל תנאי מה שגדולי ישראל הורו לנו. אבל בבחירות האלה זה פי עשר. פי עשר, כל אחד צריך להיות מטה בחיידר שלו.
טוב.
בשביל הזה, אבל אנחנו נמצאים היום יום אחרי הבחירות. יהדות התורה קיבלה 15 מנדטים, 16. ש"ס קיבלה גם אותו מספר פחות או יותר. יש לנו ממשלת אחדות לאומית, ליכוד, בוז'י עם יהדות התורה וש"ס. מה מבקשים בשביל התעתים? עכשיו, שלא נשלט עצמנו, יש להם, חוץ מהנושא של התעתים, יש להם איזה 54 חוקים בצנרת שהם צריכים לטפל בהם, בנושא של גיוס. לא, אנחנו רוצים, אני רוצה להגיד לכם מה הצרכים שלנו.
אבל מה שאתה תגיד פה, אני כבר מקבל אס-אמסי, מה שאתה תגיד פה, מחר אתה שומע את יאיר לפיד אומר.
אני אומר, מה זאת אומרת? אני אומר לך במה אנחנו, במה יקעו אותנו.
אבל הרב פינזל, עולה בדעתך שאנחנו לא נדאג לתתים עד הקצה? מה שנגיד פה עכשיו, בדיוק מה שאנחנו הולכים לבקש עבור התתים, זה הוא אומר, הנה מה שביבי התחייב.
הוא עושה חשבון כמה כסף.
כמה כסף זה?
הוא עושה מכפיל.
רגע, אחרי שה... הרב
ליצמן, אבל השאלה שלך נשאלה.
למה אי אפשר להגיד בפשטות? שהתעתים יקבלו מה שמקבל כל ילד במדינת ישראל. וזהו, זה הכל.
אתם יודעים מה? בלי רישיון? בלי רישיון?
הנה התחלנו, הנה התחלנו.
לא, הרישיון זה סנקציה שלא נקבל.
אני לא, אני, לא אגיד, בואו, לא נגיד מה מבקשים, תשמעו מה אנחנו עוברים.
תשאירו משהו לסקן שר הבריאות.
השאלה היא זה ילדים, ילדים שעשו צבא או ילדים שלא.
רגע, אבל אנחנו, אני רוצה לתאר לכם יום ביומו של מנהל תת, הרב גפני. אפשר לתאר לך רגע איך נראה יום
הרב פינזל, הרב פינזל, זמננו קצר, זמננו קצר.
אבל אנחנו רוצים להסביר להם.
רגע,
יש כאן עוד מנהלים שרוצים.
של מנהל תת?
אנחנו אחרי הבחירות נצטרך להגיש ניירות של מיפוי עמותות קצה.
פינזל,
אתה יודע על זה, על קצה? סליחה.
יופי, יישר כוח גדול, הרב פינזל. תודה רבה.
הם עכשיו מבקשים את הכל בחזרה.
בשם מוסדות החינוך המיוחד והשילוב, נזמין את הרב יהודה מרמורשטיין, יושב ראש עלה, הרבה מאוד בתי ספר של חינוך מיוחד, נמצא פה גם הרב חיים פרקל, עלי שיח, מגן אברהם, עוד אני רואה פה מנהלים, כן?
מגן
הלב. ודאי. בבקשה.
תיקון קל, מנכ״ל עלה, יושב ראש עלה, הוא הרב אליעזר פישוף.
אוקיי.
מכובדיי, יכולים לחשוב שהנושא של החינוך המיוחד הוא דבר של מה שביצי זהב, כולם רצים על זה, כולם פותחים, כולם עושים. זה לא כך. אנחנו גם מתמודדים קשה יום-יום. אני פשוט עוד רק רוצה לציין סיפור, לפני הסיפור, אנשים יכולים לחשוב, אלו שיושבים פה בשולחן, או ראשי הרשויות שלנו, הם רק יודעים להתעסק בדברים גדולים, מפעלים גדולים, נסגר מפעל גדול, מאות פועלים, והם יצביעו, הם משקיעים בזה, הזכירו פה כל מיני פרויקטים גדולים, וזה יביא להם. אני רוצה לספר לכם מה אנחנו עוברים בעלה, במה מדובר?
רק בקצרה.
מדובר בשניים-שלושה ילדים שקיבלו הוראה מאחד המשרדים הממונים לא לבקר יותר בעלי, לא לשעות יותר בעלי, מסיבות. זה לא גרמן. זה לא גרמן. במשרד הרווחה.
לא גרמן.
במשרד הרווחה.
זה לא, זה...
לא.
זה משרד הרווחה, נו.
רגע. לא, לא, לא. זה משרד הרווחה. ופשוט מאוד... ניסינו בתקשורת פה ושם, אני לא אכלתי לפעול כי הזהירו אותי, לקחת את הפיקוד, הרב גפני, חשבתי, הרב גפני, תפל בזה, מדובר על שתי ילדים, ילד אחד, ילד וחצי.
8:19, אנחנו נעצור כעת את העברת הפאנל המיוחד הזה בהשתתפות חברי הכנסת אריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה גפני, ועידת החינוך של מנהלי מוסדות החינוך, ועידת מנהלי מוסדות החינוך, שנערך על ידי מרכז איגוד התתים בראשות הרב יצחק גולדקנופ. מיד נמשיך בשידור המהדורה המרכזית עם עוד לא מעט נושאים שעל סדר היום, אבל קודם לכן מקבץ פרסמות קצר.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
8:26 במהדורה המרכזית, השעה השנייה, סיימנו זה עתה לפני הפרסמות את שידור הפאנל המרתק ששודר כאן בלעדי. במהדורה המרכזית של כל חי, יחד עם חברי הכנסת אריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה גפני, פאנל שסיפק הרבה מאוד כותרות בהנחיית עמיתנו מגיש המהדורה המרכזית מדי ערב, אבי ממרן. ומכאן, מהפאנל הזה, אנחנו עוברים לעניינים הנוספים שעל סדר היום, לא מעט דברים ככל שנספיק במחצית השעה הקרובה. ראשית, לאבל הכבד היום בחסידות חב"ד, הגאון החסיד, הרב מרדכי שמואל אשכנזי, זכר צדיק לברכה, רבה של כפר חב"ד, מזקני רבני חב"ד בארץ ובעולם, הלך לעולמו לאחר שלקה בליבו בעת שהיה בדרכו לקבר אביו בטבריה, שהיום היה היום היארצייט לפטירתו. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם הרב דוד מאיר דרוקמן, רבה של קריית מוצקין. שלום.
שלום, שלום.
קווים לדמותו כן. של הרב אשכנזי.
קודם כל, יש לי כאן רגשות מאוד סובייקטיביים, היות ומדובר במחותני. הבת שלי נשואה לבנו הגדול, שיבדלו כולם לחיים טובים וארוכים. כך שלי זה בפנת אבל יחיד. אבל זהו אבל יחיד לקהל הדת חסידי חב"ד בעולם, בארץ, ועל אחת כמה וכמה בכפר חב"ד עצמו. קודם כל אני רוצה להגיד שהיום התוארים של גאון וכל כיוצא בזה מאוד מאוד נפוצים ונזילים, אבל הרב אשכנזי היה גאון כפשוטו. ועוד מילדותו, בוצין בוצין מקדפי הדיה, סיפר לי פעם הגאון, גם הוא כבר מנוחתו עדן, הגאון רב דב יצחוק מן, ראש ישיבת כנסת חזקיהו, הוא למד בחדר, בחדר חב"ד ביחד עם הרב אשכנזי בתל אביב. אמר לי הגאון הרב מן, תדע לך שכך הוא קרא לו בשם חיבה, כמו שהם היו רגילים עם חברים, שמוטל אשכנזי הוא למדן, כך הוא אמר בענוותנותו, הוא אמר מוטל אשכנזי הוא גאון יותר גדול ממני. הוא היה אילוי הרב אשכנזי. ותמיד הייתי אומר על מחותני הרב אשכנזי, שהוא בעל תאווה. מה ברוש בעל תאווה? כמו שישנו אחד שיש לו תאווה לאוכל, תאווה לפרסומת, תאווה לכל סוג תאווה שיכולה להיות, הרב אשכנזי הייתה תאווה לתורה, תאווה לתורה. לא יכולת לראות אותו דקה אחת בלי ספר. אני זוכר עוד בתור תלמיד בישיבה, זה לא כמו היום שיש מנועי חיפוש ואוצר חוכמה וכל כך יוצא בזה. הוא היה רץ, היה רץ, רץ בבית המדרש וחפש ספר, הספר הזה, הספר הזה, הספר הזה.
מחשב מהלך.
כן, הוא מחשב התורה מהלך. וכאן הייתם שאתם כבר הפסיקו כל רבנו, הוא השקיע את עצמו כל כולו בשולחן ערוך הרב. הוא היה ממש בקיא בשולחן ערוך הרב, ישר והפוך. ולא בכדי, לא בכדי. עוד לפני נפילת מסך הברזל הוא כבר היה נוסע כל שנה בחב"ד לטבת. היום בלילה, זה יום ההילולה של רבינו הגדול בעל התניא, היה נוסע לציונו של בעל התניא, והוא התקודם גם מחר לנסוע. יתרה מזו, הזכרתם שהיום זה יום הפטירה של אביו, אבל יש כאן נקודה עוד יותר מדהימה. היום בלילה זה בדיוק 40 שנה לרבנותו. בחב"ד לטבת הייתה ההכתרה של בכפר חב"ד, והנה, מבחינת...
וגם יום פטירת אביו, כפי שציינתי בראשית הדברים.
כן, יום פטירת אביו, אבל ביום בחדר את זה, זה היה 40 שנה לרבנותו. כשהוא היה ביחידות של הרבי, אז הרבי דרש ממנו שיהיה מוץ, מה זה מוץ, מורה צדק, ואמר, מס זה גם מצא. הרבי דרש ממנו ביטול. נתנהג עם כל יהודי בביטול מוחלט. וככה יכולת לראות שהרב אשכנזי מדבר עם כל אחד בגובה העיניים, ואף על פי כן כולם הרגישו דיסטנס בפניו. ומצד הביטול הזה הוא היה מסוגל למזג באישיותו גם התמדה אינסופית בתורה. הוא כתב הרבה ספרים, כתב המון חידושי תורה, הוא חידש וחידש וחידש ממש כמעיין המתגבר. וביחד עם זה ניהל את הרבנות ביד רמה. ולרבנות שלו היו השלכות לא רק בתוככי כפר חב"ד, אלא עוד הרבה תחומים שמחוץ לכפר חב"ד, והנה, בפתע כן. פתאום, ממש...
נדם ליבו.
ונדם
ליבו. כן, חבל על דאבדין, דמות מאוד מאוד מוערכת בחב"ד, בכל סדרות הציבור בחב"ד, והיום הוא נלקח.
זה טוב לומר שגם לכאורה זה מיותר להזכיר, אבל העירת שמיים שלו הייתה לא סתם עירת שמיים על דרך הרגיב, הוא היה דרך הוראה. היה... למרות שמי שבא לשאול שאלה, אז הוא פסק לו איך שהדבר לפי ההלכה. אבל שהגיע לעצמו, הוא היה מחמיר שאין כדוגמתו. אני זוכר שבאתי אליו פעם בפסח, הוא שכב עם מיגרנה, ואמרתי לו, מחוץ, למה לא תיקח גילולה, יש גילולות שאין בהם חשש חמץ? לא, הוא לא היה מוכן לגעת בזה. היו לו חומרות כשהוא החמיר עם עצמו לזולת, הסובב, הוא פסק לפי ההלכה, הוא לא החמיר. אבל לעצמו הוא החמיר בחומות גדולות, בענייני קדושה וצניעות ויראת שמיים. פשוט, הוא היה רב מהטיפוס הנוסח הישן עם כל מה שמשתמע מזה.
כן. כן. טוב, נסתפק בדברים האלה, עוד נביא עוד קווים לדמותו, וגם מחר הלוויה יוצאת מכפר חב"ד לטבריה, מחר ב-10 בבוקר יוצאת מביתו, דרך בתי הכנסת בכפר חב"ד, ומשם לבניין 770 בכפר, נכון?
כנראה. מי שאמר לו למודה, יאמר כבר לצרותינו די, ונזכה לראות בנחמת ציון ובבניין ירושלים. גמירה בימינו.
אמן ואמן. הגאון הרב דוד מאיר דרוקמן, תודה רבה ובשורות טובות.
בשורות טובות תמיד כל הימים.
עוד כמה מילים על הגאון הרב מרדכי שמואל אשכנזי, אנחנו רוצים לשמוע מדובר חב"ד, הרב מנדי ברוד, שלום.
שלום וברכה.
להגדיר את הרב אשכנזי כמרא דאתרא, זה יהיה להמעיט בערכו, או שהוא הרבה מעבר למרא דאתרא של כפר חב"ד?
קודם כל, מרא דאתרא זה תואר שהרבי השתמש בו, כדי לבטא את העובדה שהרב הוא לא רק רב בענייני תורה והלכה, אלא הוא, כמו הפירוש של מרא דאתרא, הבעלים של המקום. ועל פיו יישק דבר. אבל באמת הרב אשכנזי היה מעבר לרבו של כפר חב"ד. אני יודע על שלוחים בעולם כולו שבשאלות מאוד קשות ומורכבות שבהם נדרשה פסיקה אמיצה ויכולת לרדת לעומקם של דברים ולדון בשאלות קשות היו פונים אליו. והוא היה נכנס לדברים, לפעמים היה תורח ונוסע למרחקים כדי לבדוק סוגיות שונות ולעסוק בהן ובאמת למצוא את הפתרונות. גם בארץ עצמה, כל מי שביקר אצל הרב ראה שהטלפון לא מפסיק לצלצל והתקשרו אליו כל הזמן אנשים מכל רחבי הארץ בשאלות משאלות שונות. לכן זאת באמת אבידה קשה.
בואו נדבר על סדרי הלוויה מחר, 10 בבוקר בכפר, נכון?
כן, כרגע למעשה מיטתו של הרב נמצאת בבית הכנסת המרכזי בכפר, וסביבו נמצאים כל הזמן אנשים, נשבעים, נכנסים, אומרים פרקי תהילים, וכך יהיה כל הלילה עד מחר. ב-10 הלוויה תצא מבית הכנסת בכפר, והיא תגיע לטבריה, שם הרב יתאמן בסמיכות לקבר אביו.
בבית העלמין הישן בטבריה, מן הסתם.
בית העלמין הישן בטבריה, נכון. יש כאן, צריך לציין שהרב היה גם כן חבר בית דין רבני חב"ד, חבר בכיר.
שזה הגוף העליון, זה הגוף העליון של חב"ד כאן בארץ.
זה הגוף העליון של חסידות חב"ד, שהוא מוסמך לקבל את ההכרעות הנוגעות להתנהלותם של חסידי חב"ד. וגם זאת אבידה קשה.
שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות.
שנתחזק כולנו באהבת ישראל, באחדות ישראל, ללמד טוב, ללמד זכות על יהודי, לדבר טוב על יהודי, ונקווה שכבר נזכה לביאת משיח צדקנו שבילה המוות לנצח, ויקוים הייעוד, הקיצו ורננו שוכני עפר.
אמן ואמן. הרב מנדי ברוד עובר חסידות חב"ד. תודה רבה, בשורות טובות.
שלום, כל טוב.
פרסומות מיד שווים להמשך המהדורה.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
אנחנו ממשיכים הלאה, ועכשיו לעניינים הפוליטיים שהיו על סדר היום היום. הפריימריז התחיל אתמול במפלגת העבודה, הסתיים בנבחרת, שיהיו יאמרו טובה, יהיו שיאמרו תל אביבית מאוד, שמאלנית מאוד, וגם בבית היהודי היום פריימריז. ערב טוב לכתבנו הפוליטי גואל וקנין.
ערב טוב בצלאל.
בואו נתחיל עם הבית היהודי, זה קורה עכשיו, קורה היום, כ-40% הצבעה עד לשעה זו, נכון?
כן, עד לשעה זו 40% הצבעה בפריימריז של מפלגת העבודה, זה חלק קצת צולע בעקבות עתירה כלשהי שהוגשה לבית המשפט, חלק מהקלפיות נפתחו כבר בשעות הבוקר, אני מדבר על 9 קלפיות, וכל השאר נפתחו אחר השעה 3 בצהריים. נכון לעכשיו מדובר ב-40% הצבעה, אותה עתירה לא יותר מדי הפריעה, תמיד שעות הבוקר הם שעות יחסית רגועות בכל פריימריז שלא יהיה, אנשים עובדים, אנשים הגיעו להצביע בעיקר, המסה האדירה שתגיע, היא תגיע בעיקר לקראת שעות הערב, סיום שעות העבודה, אני מדבר על השעות הללו, מהשעה 5 עד השעה 10 בלילה שבה יסגרו הקלפיות, נכון לעכשיו מדובר ב-40% הצבעה, יש לנו כמה פייבוריטים בסיפור הזה בתוך הבית היהודי, שאנחנו יודעים שאיכשהו מקומם כמעט מובטח אפשר לומר, אם זה כמובן נפתלי בנט שהוא היושב ראש הבלתי מעורר, אבל אחריו זו הילד שקד שהיא חברת כנסת מאוד מעורכת בחוגי הציונות הדתית בתוך הבית היהודי, כמובן שגם סגן שר החינוך הרב אלי בן דהן, אורי אורבך השר לענייני גמלאים, בעיקר אפשר לומר הכברת שעוטפת את נפתלי בנט, שזה למעשה השלישייה הזו, הם האנשים שאפשר לומר כמעט הבטוחים ביותר. כמובן שצריך לציין את העובדה שבפעם הקודמת הרב בן דהן לא היה חלק מתוך הבית היהודי, הוא היה חלק מתקומה, הוא פרש משם והחליט לקחת על עצמו את כל נושא ההתמודדות בתוך הפריימריז של הבית היהודי. צופים לו להגיע גבוה מאוד, אחרי הכל הוא היה נאמן מאוד לנפתלי בנט בתקופה הזו, לכל אותם תפיסות העולם שלו, לטוב ולמוטב, כל אחד איך שרואה את זה, ומשכך האפשרות שהוא לא יהיה ברשימה היא כמעט ואיננה קיימת, הוא מקומו טוב, אפילו טוב מאוד בכל מה שקשור לפריימריז הפנימי בבית היהודי.
אוקיי, בוא נדבר על הרשימה שמציגה מפלגת העבודה, אגב החל מהערב, המחנה הציוני.
כן, אז החל מהערב זה כבר נקרא המחנה הציוני, כולם ידעו שזה מה שיהיה. כמובן שבראש הרשימה זה יצחק הרצוג, מספר 2 שלו, זו ציפי לבני, עם כמובן הנושא הזה של הרוטציה, אבל מה שמפתיע זו השלישית ברשימה, למעשה מי שמגיע ראשונה בפריימריז הללו זו שלי יחימוביץ', ואחריה שניים המובהקים שבאנשיה, שזו סתיו שפיר ואיציק שמולי, אלה שני מנהיגי המחאה, אותה מחאה שהייתה לפני שלושה קיצים, כאשר הייתה פה מחאה גדולה מאוד, אם זה מחאת הסטודנטים ומחאת יוקר המחיה ויוקר הדיור, מחאת הסטודנטים שהייתה, שתפסה כותרות לא מעטות באותם ימים, שניהם היו ממובילי המחאה, אי אפשר לדעת כמה באמת אנשים הם הביאו לתוך מפלגת העבודה, וכבר היה מי שאמר שראשי המחאה נמצאים במפלגת העבודה, אבל בוחריה התפזרו בין יש עתיד לשאר המפלגות, אבל בשורה התחתונה, מדובר כאן בסוג של הפתעה, בכל זאת של יחימוביץ', לא כוס התה של יצחק הרצוג, היה צפוי שהייתה ציפייה שאנשיו יגיעו למקומות יחסית גבוהים יותר, אני אקח דוגמה את איתן כבל, כולם חשבו שהוא יגיע יותר גבוה,
אבל הוא הגיע למקום העשירי.
כן, הוא בעצמו לא כל כך מבין מה קרה שם, אבל אתה יודע, בצלאל, כמו בכל
פריימריז,
רשימות החיסולים.
כן, אבל אני לא מבין אותו, המפלגת העבודה צפויה לקבל לפי הסקרים למעלה מ-20 מנדטים, אז נו, מקום עשירי, גם טוב.
לא, יש מקום עשירי, פה זו לא הנקודה אם אתה נכנס או לא נכנס לכנסת, הנקודה היא פה למעשה המיקום הוא חשוב, המיקום גם לא חשוב לגבי שר, כי ראינו את אהוד אולמרט מכהן כשר בממשלת שרון, כאשר הוא הגיע כמעט לסוף הרשימה, המקום האחרון, כך שאנחנו, לא זה העניין. העניין פה למעשה זה שהוא מאנשיו של הרצוג, והרצוג לא הצליח להשחיל את אנשיו למקומות הנכונים, גם חיליק בר הוא יחסית היה מזוהה עם שלי יחימוביץ', מזכ"ל המפלגה, והנה הוא הגיע למיקום מצוין, יש פה הרבה שמות חדשים שיכנסו, כמו זוהיר בעלול וכדומה.
כן, גואל וקנין כתבנו הפוליטי, תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב.
עכשיו נשוב לבית היהודי, חבר הכנסת אבי וורצמן, סגן השר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב וברך.
אתה רגוע? הפריימריז מתנהלים בשעה הזו, בשעות אלה.
אני בפתח תקווה כרגע בקלפי מאוד גדולה בכפר גנים. אני נראה טוב, השטח נראה טוב, הרבה תניחה. בכלל המפלגה נראית מצוין, המון אנשים באים להצביע.
40% לפני כשעה. 40% בשעה 7, זה אומר מה?
זה אומר יפה מאוד, זה אומר שבגיע ל-60%.
כי כשאנחנו משווים את זה למפלגות אחרות, הליכוד, העבודה, אף אחד מהם לא יתקרב לאחוזים הללו בכלל.
נכון, אבל אני חושב שאחוזים, פה יש תור עצום, המון אנשים חכים בסבלנות, אנשים רוצים להיות חלק מהתהליך המדהים הזה שהבית היהודי עובר, והנה אנחנו שמחים בזה, ואני מקווה שגם יהיה התוצאות יהיו בסדר. אני מקווה שהתוצאות יהיו בסדר.
טוב, תגיד מה רוצה ממך יושב ראש ועדת הבחירות שהוציא נגדך היום איזושהי החלטה?
מישהו התלונן על איזשהו מייל שיצא בטעות דרך המשרד, הייתה טעות, הקרינו אותו, נגמר הסיפור, חבל להתעסק עם זה, זה נראה דבר שולי, זה לא משמעותי ולא קרה שום דבר, מאוד הקפדנו על הכלים, והקפדנו לא למייל את הדברים מתוך המשרד.
מה הוא טען?
לא, הייתה טענה שיצא מייל דרך המייל של המשרד, זה פשוט היה בטעות, אחד האנשים שלי פשוט במקום לשלוח במייל הפרטי, שלח את זה בטעות במייל של המשרד. אומרים, תלך, טעות עולם
אבל אתה שם לב, אבי וורצמן, אתה מייצר לא מעט שערות ביומיים האלה. יועץ התקשורת שלך הולך הביתה, מבקר פתאום יושב לך על העניינים האלה.
כנראה שהפכנו להיות אנשים מעניינים. הפכנו להיות אנשים מעניינים, אבל ברוך השם, לא, אנחנו, גם בקטע שהיה, אנחנו...
מה קורה בעצם
התקשורת? לא, אנחנו, אני זהיר, גם בכבודו, כמובן גם בכבודה של חברתי שולי מועלם, והכל יבוא על מקומו בשלום, בעזרת השם. הוא עשה לי גם עבודה, אודי טנא זה אדם שמסר את הנפש בשבילי, ואני מקווה שהכל ייפטר ויבוא על מקומו בשלום.
אוקיי, טוב, מתי נדע תוצאות מהפריימריז אצלכם במפלגה?
לקראת הבוקר, לקראת הבוקר, לקראת הבוקר.
לקראת הבוקר. יהיו הפתעות שם?
אני מעריך שהח"כים המכהנים באופן טבעי יהיו במקומות העליונים. מי קצת לפני, מי קצת אחרי.
יש דילים, בוא נשאל את זה אחרת. יש דילים שיכולים לאיים על מעמדם של
ח"כים? אני חייב לומר לך, ששמרנו על ניקיון התחרות פה, חיבדנו אחד את השני. גם בכנסים, דאגנו כל מי שעסקן הזמין את כל המתחרים גם כן. זה היה מאוד יפה, מערכת יפה, דמוקרטית, מכבדת, אנשים איכותיים, והיא תהיה נבחרת מצוינת, בעזרת השם. ואני קורא לכולם, חברים, יש עוד שעה וחצי, אנשים שמקשיבים, אל תגידו אחר כך למה לא השפענו ולמה לא שינינו. בואו, תשפיעו, תשנו, עוד שעה וחצי. נגמרת
ההפעה. טוב, איפה בנט שיצעק, צאו להצביע. חבר הכנסת אבי וורצמן. כן, בהחלט, בהחלט. בהצלחה לכולם. ערב טוב. ערב טוב. עכשיו פרשננו מניגרה איתנו, ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
אני רוצה לדבר איתך על כמה נקודות הערב הזה במהדורה המרכזית. בוא נתחיל עם יהדות התורה, שמייצרת איזושהי בעיה חדשה, ישנה האמת, הקולות של חב"ד.
אכן, יהדות התורה שדי הצליחה להימלט מהכותרות במהלך השבועות האחרונים, השאירה את הזרקורים בהחלט לשס ולמתרחש בה. האמת שאנחנו מנסים ומחפשים איזה שהם אייטמים, איזה שהם דברים להביא על יהדות התורה, אבל באמת ההתנהלות עד עכשיו, היום גפני אגב מגלה בפאנל ששמענו בשעה הקודמת, כי מדובר באסטרטגיה, הוא אומר לראשונה ביהדות התורה אנחנו פועלים על פי אסטרטגיה, אז הנה ההתנהלות הופכת להיות אחרת ממה שהכרנו עד עכשיו, לפחות כך על פי הצהרת גפני, אבל הבעיה שנוצרת להם הערב היא בעיה משמעותית, היא מכיוון חב"ד. אני יכול לספר את מה שכבר הזכרנו בעבר במהדורה כאן לפני כשבועיים, על כך שגפני בשיחות עם גורמים שונים בחב"ד, הבהיר כי העמדות שהוצגו בתחילת מערכת הבחירות הנוכחית, על כך באמירות הברורות של גפני, על כך ש... ילכו ויש אפשרות שילכו עם בוז'י הרצוג גם לממשלת שמאל כביכול, ההצהרות האלה לא יושמעו עוד, ואכן לא שמענו בשבועות האחרונים הצהרות מרכזיות של נציגים פוליטיים חרדים הקורצות לכיוון שמאל, והמטרה הייתה לשמר את האפשרות של החבדניקים שבוחרים ביהדות התורה אכן להמשיך ולבחור במפלגה, כי עמדות שמאלניות אלו דברים שהכי מציקים, צריך לומר, לאלה ש... אמונים על שלמות ארץ ישראל ועל עמדותיו של הרבי מלובביץ' זצ"ל. אבל מה שקורה זה מאמר בעיתון המודיע שמצית בחב"ד שוב ביקורת קשה מאוד. זהו מאמר של אחד הכותבים המרכזיים ביותר בעיתון המודיע, של מם שלום, שכותב בעניין הזה תוקף את נתניהו על כך שהוא לא מקדם שום צעדים מדיניים, ואומר כל הבעייתיות והבידודה של ישראל בעולם הגיע כתוצאה מכך שהוא לא מייצר איזה שהן שיחות, אפילו שיחות סתם, אבל שיחות עם הפלסטינים. בכך, למעשה, המודיע מציג את עמדת אגודת ישראל בעד שיחות עם, לשלום, בעד מסע ומתן לשלום, שהעמדה העקרונית בחב"ד בעניין הזה זה שאסור בכלל לדבר, אסור לדבר על מסירת שטחים, שמדובר בפיקוח נפש. כך שכאן נוצרה בחב"ד העמדה שצריך... למחות על זה או להעביר לפחות מהי עמדת חב"ד. עכשיו, המכתב שמפורסם היום בכפר חב"ד, על פי בקשתו של אחד הגורמים החשובים בחב"ד, שהוא החויזר הרב יואל קאן, שהוא חזר במשך שנים על תורתיו של הרבי, דרשותיו, והוא זה שנחשב בעיני רבים מהחבדניקים כמי שמוסמך לפרשן ולפרש את דבריו של הרבי, והוא כותב שם במכתב הזה אמירות מאוד ברורות של אנשי חבד.
אתה יודע, מני, מפתיע לפה. מאוד, הנקודה הזו מפתיעה מאוד, כי בעבר יתד נאמן היה זה שמצית את התבערה הזו במאמרים ערב הבחירות, והחבדניקים היו בורחים.
יפה, מאוד, יפה מאוד הדגש שאתה שם, כי כל זמן כשזה היה באמירה, באמירות של יתד נאמן, אז מבחינת חבד, אוקיי, זה מובן, הם לא מייצגים אותנו.
ושם זה לא היו אמירות מדיניות, היו אמירות ערכיות וכו'. כאן אתה בעצם...
לא, אבל גם אמירות מדיניות, היו בעבר אמירות מדיניות מספיק ברורות ביתד נאמן, שהן מעבירות גם את העמדה הזו בעד, כן, למצוא איזה שהם דיבורים עם הפלסטינים, או בצורה כזו, בצורה אחרת, בכל אופן שפיקוח נפש מעל קדושת האדמה, העיקרון הזה, שזה העיקרון החרדי של ההנהגה החרדית, אבל כשזה מגיע להמודיע, אז זה יוצר בקרב החבדניקים בעיה, כי הרבה מאוד מהחבדניקים מנויים על המודיע ורואים בזה כשופר שהגן עליהם כזכור עוד בה, אם אנחנו נחזור להיסטוריה ל-89 לתשמ"ט, מה שהיה אז עיתון המודיע התייצב אז לימין חבד, וכאן הם רואים למעשה בעיה שמתרחשת אל מול עיניהם. כיצד יפתרו את הבעיה הזאת ביהדות התורה לא ברור. בפעם האחרונה, בבחירות האחרונות, חבד סיפקה ליהדות התורה בין 4,000 ל-7,000 קולות, תלוי את מי שואלים, ואלו נמצאים כעת בבעיה.
אוקיי, עוד משפט אחד על משה כחלון, שהיום מספר לכולם, איתנו אנחנו חושפים מיהו.
כן, משה כחלון מספק היום כמה רעיונות לכלי התקשורת, אפשר לומר מסתער תקשורתית, אבל כנראה שהדרכה שהוא קיבל לא הייתה מספיק טובה, כי הוא מספיק לעשות ביממה אחת שתי כותרות מנוגדות לאחד הנושאים המרכזיים ביותר בישראל, וזה בשאלה המדינית, קווי 67, אתה בעד לחזור לקווי 67 או לא לחזור? אז לארץ הוא אומר כך ולאחרים הוא אומר אחרת, אבל מסתבר שהדרכה לא רק בנקודה הזו לא הייתה נכונה.
זאת, אותנו מעניין הנושאים של דת ומדינה.
כן, 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 ולכן אני ממשיך, גם בנקודה שהיא מול ש"ס, אחד העקרונות אולי החשובים ביותר לבוחרי ש"ס, גם אם הם אינם חרדים, זו זהותה היהודית של מדינת ישראל ושמירה על ערכים ועל מסורת ישראל. והערב כחלון מצהיר לא רק על תחבורה ציבורית בשבת, שזה עוד דברים שכבר שמענו ואמרו הרבה, אלא גם בעניין הנישואים. כלומר, כחלון בעד זה שהנישואים יופקעו מידי הרבנות ויאפשרו כאן בישראל נישואים שאינם על פי ההלכה, אינם על פי התורה, אינם על פי המסורת. אני חושב שהערב כחלון סיפק לש"ס את הקלף המנצח בקמפיין בניסיון לעצור אפשרות של זליגת מצביעים מבוחרי ש"ס למפלגתו של
כחלון. פעם קודמת זה היה כוכבית גיור, הפעם כוכבית שבת.
כוכבית שבת, אבל יותר מזה כוכבית נישואין.
אוקיי, מני גר הפר שלנו, תודה, יכלנו להרחיב בעוד כמה נושאים, אבל אנחנו מסיימים. תודה רבה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, אסתי פלד ערכה את המהדורה המרכזית, אשר גרייבר היה בהפקה, ישי פופובסקי היה על הביצוע הטכני, העברנו כאמור בשעה הקודמת את הפאנל המשותף יחד עם חברי הכנסת גפני, ליצמן, דרי, בהנחיית אבי ממרן. מחר בשבע יהיה כאן בעזרת השם אבי ממרן, אני הייתי איתכם בצלאל כאן, לכולכם ערב טוב, בשורות טובות.